אז אנחנו בפרק נוסף של מכירת חיסול. אתה בהרבה מובנים, ערן בריל.
לפעמים.
כוכב עולה בשמי התקשורת הלא ממוסדת.
מטאור נוסק.
לחלוטין. ונמצא איתנו אורח יקר היום, צביקה גרנות, פרופסור לאימונולוגיה, שזו תורת מערכת החיסון, באוניברסיטה העברית, חבר במחץ. קול שנשמע היטב, קצת יוצא מהנרטיב הרגיל, קצת או הרבה נדבר על זה. אפשר להגיד שהוא לא אורח קבע בארוחות שישי בערב אצל מאיר ושרון פרייס. פתיח ומתחיל. אז צביקה, תודה רבה שבאת, וממש...
בשמחה רבה.
כיף גדול, יופי. אז בוא נתחיל, אנחנו נדבר על כל מיני נושאים, אבל בוא נתחיל קצת על המקום האישי שלך. איפה הרגשת בפעם הראשונה או בפעמים הראשונות שאתה לא מעוניין ליישר קו באופן מלא עם מה שקורה ומוכתב דרך ה... התקשורת והמוסדות הציבוריים, איפה?
זה מאוד פשוט, אם אתם זוכרים, בתחילת 2020 נחתה עלינו הקורונה, ולא ידענו מה לעשות עם זה, והתגובה הראשונה של הממשלה הייתה לעשות פה סגר, והסגר היה מוצלח בצורה חסרת תקדים. אתה יוצא מהבית ריק, אני יוצא לטייל עם הכלבה בלילה, אני שומע את הנמלים הולכות על הרצפה. כולם צייתו לסגר. עכשיו, לא ידעו מה לעשות, עשו סגר. והיו כמה מאומתים, היה סגר, המאומתים ירדו, נשמנו לרווחה. עכשיו, אנחנו יודעים שסגר לא פותר מגפות. ניסו את זה כמה פעמים בהיסטוריה, זה אף פעם לא עבד. המגפה תחכה. ואז רצו לעשות עוד סגר. וזו אותה נקודה שאני אמרתי, אוקיי, הסגר הראשון היה עניין של פאניקה, לא ידעו מה לעשות, נגיד איכשהו זה עובר. כנגד הסגר השני כבר הגשתי בגץ נגד ראש הממשלה. שכמובן נדחה, כי כולנו חווינו גם סגר שני וגם שלישי, גם נגד השלישי. רצינו להגיש בגץ וזה לא, זה לא עבר.
כשאתה אומר רצינו זה כבר... בתוך מחץ?
לא, מחץ, עדיין... מחץ, היה איזושהי אבולוציה. זה היה מודל היגיון בריא שהפך להיות מחץ, ובשלב הזה של הסגר השני לא הייתי לא במודל היגיון בריא ולא במחץ. זה היה צביקה גרנות עם כמה שותפים וכמה עורכי דין. זה הגיע לדיון בבגץ. בגץ אמרו, אתם מאוד מכובדים ואתם מומחים, אבל גם על הממשלה יש מומחים, ותפקידו של בגץ הוא לא לקבוע מי יותר מומחה ממי, ולכן אנחנו נלך לממשלה ויהיה סגר. אבל זאת הייתה הנקודה. ומאז דברים התחילו להיראות
לי... הגשת פעם מטירה לבגץ?
מעולם לא.
זו הייתה פעם ראשונה. איך בן אדם קם ודולק בו כזו תשוקה עד כדי הגשת הטירה לבגץ?
פנו אליי ושאלו אותי מה דעתי עם הדבר הזה. אמרתי שזה מחפיר. זה מחפיר. הסגר הוא לא פתרון. אפילו לא פלסטר, הוא ללחוץ על פוז ב-MP3, וברגע שתעזוב אותו זה מיד יחזור לקדמותו.
אבל זה מן הסתם אנחנו, אני חושב שגם אז חלק מהאנשים ידעו וחלק מהמשרד הרפואי ידע, שסגרים לא רק שזה רק ללחוץ על מין כזה הקפאה של הסיטואציה, זה דבר מאוד מאוד מזיק בהרבה מובנים. זאת אומרת יש לו השפעות נלוות מאוד מאוד גדולות, אחרות.
זה מאוד נכון. העניין הוא, אני לא זוכר אם אתם זוכרים, אבל היה כל הזמן את האיום הזה שריחף מעל הראש של קריסת הבתי חולים.
כן. תפוסה מלאה,
איום
מדומה. אנחנו לא ידענו מדומה או לא מדומה. זה היה האיום. ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו מגיעים עכשיו לאיזשהו מספר הדבקות יומי. אנחנו היו רואי עתידות וקוראים בקפה.
קוראים בלכה.
כן, שחזו את תחזיות אפוקליפטיות, ובעצם גם הרופאים אמרו, חייבים לעצור את ההדבקות עכשיו, כי אם התחזיות האלה יתממשו, אתה יודע, אנשים יגיעו לבית חולים, לא יהיה מי שיטפל בהם, לא יהיה מקום לשים אותם, אנשים ימותו.
ברחובות.
ברחובות.
כמו בתמונות שראינו מסין בתחילת המגפה.
נכון.
תגיד, ובתוך כל המהלך הזה שאתה קצת יוצא מהקווים הרגילים, אני משער שיהיו לך רגעים, כמו להרבה אנשים שלא ישרו קו, של התחלה של הדרה, התחלה של מנוד עשב, שוטה, קונספירטור, רזוי, וכל הג'אז הזה. ספר לי על איזה רגע קטן, שניים, שבעים.
יש ערמה. אז כשביבי היה בשלטון הייתי אנטי ביביסט, והייתי מקבל מין הייט מייל כאלה, שאחרי זה כשבנט הגיע לשלטון, אז אני לא רואה את האור בממשלת השינוי. עכשיו, זה לא ש... אף אחד לא באמת מקשיב למה שאני אומר, אלא מנסים לקטלג אותי באיזשהו מקום שיהיה נוח להגיד טוב, הוא לא.
תשמע, שיח ענייני לגופו של דבר, הוא, אתה רואה, כמעט בכל נושא, בכל סוגיה במחלוקת, זה כמעט אף פעם לא ענייני, זה תמיד גולש ל...
אתה שמאלני.
כל מיני...
אתה...
כן, שיח כזה של זהויות פוליטיות.
מתנגד חיסונים. אתה ישר שים אותך באיזה קטגוריה, שברור שהיא לא טובה.
יש איזה מערכות שבסוף כאילו לא, מישהו לא מצליח לעמוד מול העמדות האינטלקטואליות, אז הוא עומד ככה ואומר לו, אז אתה גזן! וככה זה נגמר, כי כאילו... תן לנו לשים אותך באיזושהי מגירה, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות.
זאת אסטרטגיה מצוינת שעובדת פה במדינה כבר שנים. אני זוכר שהיה איזה אירוע שביבי קרא לליברמן שמאלן. עכשיו, ליברמן גר בנוקדים. עם כל הכבוד, אתה יכול לקרוא לו הרבה דברים. שמאלן הוא לא.
כן.
אבל כשהוא רצה לשים אותו בקטגוריה שברור שהיא לא בסדר, אז הוא שמאלן. אני באופן אישי, באו אליי קולגות, אנשים שאני מכיר, אמרו לי, איך אתה יכול לעשות כזה נזק? אתה פוגע במאמץ
הלאומי, הסולידריות החברתית.
אתה, הדברים שאתה אומר, נותנים רוח גבית לאנשים ששקלו כן לחסן את הילדים שלהם או לא לחסן, זה עליך. אנשים לא התחסנו בגלל שאתה אומר דברים, הילדים שלהם יחלו במחלות קשות, זה עליך.
איך הרגשת עם זה?
זה לא נכון.
אז תמיד היה לך בוודאות, לא...
אני פעם אמרתי למישהו לא להתחסן? מעולם לא. אני מציע לכם להסתכל על כל ההיסטוריה. אני לא אמרתי לאף אחד כן להתחסן או לא להתחסן, אמרתי לדעתי, אל תחסנו.
יש איזה ניסיון כזה לייצר מצב שבו שיח על חיסונים והצפה של עובדות יכול לייצר איזה דמורליזציה ולפגוע במאמץ הלאומי להתחסן. אתה מסכים עם זה או שאתה חושב שצריך לשוחח על הכל?
אני דבר ראשון חי מדינה דמוקרטית. קודם כל מדברים. אני עדיין מאמין שאם המצב הוא לכאורה, אנחנו נתקן את זה ותחזור להיות דמוקרטי.
מה שנצליח או לא נצליח לתקן זה עניין אחר, אני מדבר על המצב הנוכחי.
אני מדבר, וגם על זה הביאו עליי המון ביקורת, איזה מין אנשים אני מתראיין אצלם או מראיין אותם. אני אדבר עם נסראללה, אם הוא הסכים לדבר איתי, אני אדבר עם איתמר בן גביר, אם הוא הסכים לדבר איתי, אני אדבר. זה לא אומר שאני תומך לא באיתמר בן גביר ולא בנסראללה, אוקיי?
יש לך כעס על הקולגות שלך?
יש לי אכזבה. כעס? לא, אני לא כעסן. אבל אני מתאכזב כי הם יכלו לרצות לראות יותר ולרצות לעשות יותר ולא לקבל דברים כמו שמאכילים אותם כי אנחנו מדענים. תבינו, זה לא המקצוע שלי. מה שאני עושה במחת זה לא מה שאני עושה. מה שאני עושה זה להסתכל על נתונים, לנסות להבין אותם. אם אני לא מבין אותם אז לתת איזושהי תיאוריה. ואז לבדוק אם התיאוריה תואמת את הנתונים לאורך הזמן או לא, ואז תיאוריה כן נכונה או לא נכונה. אבל אני כל הזמן שואל שאלות. זה המקצוע שלי, זה לשאול שאלות.
שלום, שאתה לא מתנגד חיסולים, מקרה טוב אתה ספקן.
אני לא מת... אני... תראה, כשאתה בא ואתה מדבר עם מישהו על פרוצדורה רפואית שהוא צריך לעבור, ולא משנה אם זה הלכת לרופא שיניים, או הלכת לניתוח מעקפים, או לקבל זריקה. בשורה התחתונה זה צריכה להיות בחירה שלו, כי זה הגוף שלו. והוא יחליט אם לקבל את הטיפול הזה או לא.
חוק החולה, הסכמה מדעת.
נכון. עכשיו, הסכמה מדעת כוללת לבוא ולהגיד לחולה מה היתרונות ומה החסרונות של הטיפול שהוא הולך לעבור, ולתת לו להחליט אם זה טוב לו או רע לו. וכשהדבר הזה לא קורה, אז אני מרים דגל ואני אומר, זה לא קרה פה.
אבל okay. יש פה, אני רוצה שנייה להתעכב על הנקודה הזאת, אתה אומר שאתה בן אדם של נתונים, וניתוח של נתונים ופרשנויות ותיאוריות של בסוף נתונים זה משהו שצריך לפרשן אותו, יש לך איזו ערימה של המון מספרים וכולי. אנחנו נמצאים במצב שגם אם היו עושים את ההליך הזה של הסכמה מדעת כמו שאמורה להיות, לפי האתיקה הרפואית המחמירה, מה שתלוי על כל קיר בכל מחלקה במוסד רפואי, הפוליטיקה נכנסה כל כך עמוק לתוך המדע, אוקיי? שבעצם כל ההליך הזה זוהם, כי הרי גם אם רופא בבית חולים אמור לתת את החוות דעת שלו ולתת את, לפרוס את הסיכונים, אוקיי, של כמה זה מסוכן או לא מסוכן לעשות, מה המשמעות לטובה ולרעה של הליך מסוים, יש המון מידע שהוסתר, יש המון מידע שהובט. לא, אני אומר, כן, יש פה, רגע, אתה לא רוצה שאני אכנס לזה?
לא, אני רוצה להגיד כמה דברים לפני שאתה נכנס, כי שאלתי אותו עכשיו שאלות אישיות על מה הוא מרגיש וזה, אני רוצה לומר קודם כל דיסקליימר, אנחנו לא פה באים לעודד להתחסן או לא להתחסן, עכשיו השלב הבא, בגלל שזו מכירת חיסון, אנחנו נתחיל לשים את הגחלים על המנגל, ובאמת נתחיל לדבר על נתונים, בדיוק את הנושא שהעלית. אני רוצה רגע, אבל תכף נדבר על העניין של הנתונים, כי אמרת, נגעת בדיוק בנקודה שרציתי להתחיל איתה, אבל מה שרציתי לומר לך, שאני מבחינתי רוצה לקחת היום פה בשיחה את הכובע כביכול הכי מכוער, הכי בזוי שנמצא היום בשוק, והוא מתנגד חיסונים. אותו מטבע שהם המציאו, אני רוצה להיות היום בכובע הזה, אני שחקן לשעבר, מותר לי, אני לא עיתונאי. לא יודע, שמאלה, גם הימין הקיצוני בהרבה מובנים הוא מוקצה וזה לא העניין, אבל כן, האוונגרד, השוליים האוונגרדים של... כי תראה, סתם לדוגמה, בוויקיפדיה כתוב, דוח ארגון הבריאות העולמי לשנת 2019 מציב את המגפות הנובעות מסרבני חיסונים כאחד מעשרת האיומים הגדולים ביותר על הבריאות העולמית. שזה כמובן הותקן רק לפני שנתיים. עכשיו מבחינת הנתונים, באמת אני רוצה לדבר על העניין של הנתונים, כי יש בתוך המגפה הזו ביקוש מאוד גדול לנתונים, אם זה לפרוטוקולים, אם זה לחוזים המושחרים, אם זה למחקרי הבטיחות, ואם זה לדיוני ועדת הקורונה, משהו עם הנתונים, אין שם שקיפות מצד אחד. מצד שני, העגל הזהב של נוח הררי זה הדאטה. אני רוצה לשאול על בנושא של חופש המידע, מה אתה חושב באמת, סליחה, שהאם הדיסקליימר שנמצא על הבקבוק, של החיסון, שכביכול אומר את הופעות הלוואי, שאף אחד לא באמת רואה. דיברתי עם החבר'ה של עמותת חסון, הם אמרו שהם ביקשו כמה פעמים מרופאים, עלונים לצרכנים, צורך העניין, תמיד הם מקבלים איזה עלון, או בערבית, או באנגלית, דברים שהם לא מבינים דבר ולא חצי דבר ממנו. מה בעצם השאלה שלי בנושא של נתונים? מפה אתה יכול להמשיך. סליחה, היה לי חשוב להגיד גם את הדיסקליימר וגם את
זה. בוא, אני אקח.
חבוד. איך הוא קשור פה לשיחה?
היה לזה מניפסט שהיה חייב להוציא.
לא, אני מבין, אני פשוט...
הייתי צריך לנקוד מהצינור.
הבנתי את ההתחלה שלו, לא הבנתי את
ה... לא, לא, אני כאילו שנושאי נתונים, לא, נתונים ומידע ומשבר אמון. זו הכותרת לשיחונת
של הדקות הקרובות. בוא נסתכל רגע, אתה לקחת את התפקיד של המכחיש חיסונים, מתנגד קורונה, אני לא יודע, כזה שאתה רוצה. בוא נסתכל רגע מהפרספקטיבה של החברה שמייצרת את החיסונים, או כל תרופה אחרת. יש להם מוצר, כמה שיהיה לו יותר תופעות חיוביות הוא יהיה יותר אטרקטיבי, וכמה שיהיה לו פחות תופעות שליליות הוא יהיה יותר אטרקטיבי. Okay? פחות שלילי, יותר חיובי. זאת אומרת שיש פה אינטרס לתת מצג נהדר לתרופה החדשה. ויש מי שממונה על האמינות של הדבר הזה. כי אם עכשיו צביקה גנות מציא תרופה חדשה במעבדה, ואני אומר לכם שזה הדבר שכל העולם חיכה לו, זה לא מספיק שאני אמרתי, זה מישהו צריך לבדוק, ולבוא ולהגיד, טוב, יש לו כמה תופעות חיוביות, יש לו תרומה, ויש לו תופעות של להיות קיצוניות, זה לא עובר, ואנחנו לא מאשרים את זה. לגוף הזה קוראים FDA. עכשיו, צריך להבין שפייזר ומודרנה שעושים חיסונים חדשים, אי אפשר לבוא אליהם בטענות. הם חברה מסחרית שמטרתה להרוויח כסף. הם ינסו להציג את המוצר שלהם.
כל אדם, סליחה שאני קוטע אותך, כל אדם שיוציא איזשהו מוצר או פעולה בעולם שפוגעת בבני אדם אחרים, אפשר להאשים אותו.
רגע, רגע, רגע. להאשים, תכף אנחנו נאשים אותם, זה לא שאני מנקה אותם, אבל כשהם באים עם מוצר חדש, הם נותנים את המצג הכי מדהים של המוצר. זה לא מספיק. בשביל זה יש גופים רגולטוריים שבאים ובודקים להם בציציות. והם באים והם בודקים והם אומרים, תראה לי ככה, תראה לי ככה, תוכיח ככה, תוכיח ככה. עכשיו, הגוף הרגולטורי במקרה שלנו זה ה-FDA, שאנחנו סומכים עליו, הוא היה צריך לעשות עבודה מאוד מאוד יסודית באישור של החיסון של פייזר. פייזר מצידם היו צריכים בצורה אמינה לספק את הנתונים שביקש ה-FDA, בלי להסתיר את הדברים שהיה להם נוח להסתיר. זה לא קרה וזה לא קרה. לכן פייזר אשמים ו-FDA אשם עוד יותר.
שים לב על הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת על מחלות זיהומיות וחיסונים, קשה שלא להשיג, שמנסים בכוונה להסתיר מאיתנו. ציטוטים מפרוטוקול הוועדה מ-2011. פרופסור שמואל רשפון. למשל, לגבי חיסון כל כך בטוח כמו חיסון נגד צהבת בי, רשם מייצרן תופעות לוואי שפורטו בחצי עמוד מצב שעלול להרתיע מטפלים מטופלים מלהמליץ על החיסון או לקבל אותו. פרופסור רון דגן, אין לרשום את כל התופעות שרשמו כל אחד מייצרני החיסון, חיסון ה-MMR. אחד מתפקידי משרד הבריאות הוא לשווק את החיסונים השגרתיים כדי לא לחבל בתפקיד זה, עליו לנסח את המלצותיו. ציטוט אחרון מעורך דין שרון העבר הדני. מצד אחד המשרד מעוניין שחיסוני השגרה ינתנו לכמה שיותר ילדים, מצד שני עודף מידע עלול לפגוע בכך. למה? למה שנעמיד למשרד הבריאות אם
אני מכיר את הדבר הזה? אני חושב שזה פשע. זה פשוט פשע.
חד משמעית.
זה פשע. אתה מעמיד אנשים בסיכון בלי להגיד להם את זה? זה פשע.
בוודאי, מה זאת אומרת? זה כמו שתעלה על איזה מתקן בנג'י או משהו שיגידו לך, זה יעיל ובטוח, וכשהאמת היא אחרת. אוקיי, עכשיו, הנקודה היא, זה שאני חושב שהציבור הרחב בשנתיים האחרונות, וזה ברור גם למה, כי הייתה פה סוג של תעמולה, פרופגנדה מטורפת, אבל בעצם הוא נחשף פעם ראשונה לסיפור של בריאות ציבורית במספרים הגדולים. אוקיי? מי יתעסק בכלל עם כמה אנשים יש להם שפעת, וכמה אנשים יש להם זה, וכמה תמותה, ותמותה עודפת? אנשים, זה לא היה בשיח בכלל, פתאום זה נכנס לשיח. כולם מתעסקים ברפואה ציבורית במספרים הגדולים. לכאורה, גם דרך כל מיני תקשורת פח כזאת וזה, אבל העניין הוא זה שאנשים סוף סוף מתחילים להבין שכמה תעשיית הפרמקולוגית, תעשיית הפרמה, יש לה השפעה מאוד מאוד כבדה על עולם הרפואה, לא רק בנושא הזריקות, בכל נושא אחר כמעט.
תראה, מבחינתי, משרד הבריאות צריך לשמור עליי. משרד הבריאות הישראלי שומר עליי בתור אזרח ישראלי ורוצה בטובתי.
זאת אומרת, אחריותו לשמור עליך.
נכון. זאת אחריותו. מה אכפת לי מה פייזר עושים ומאיזה סיפור הם מספרים?
לא, בוודאי.
משרד הבריאות שלנו הוא אחראי. ואם עכשיו אנשים נפגעו מהחיסון שמשרד הבריאות שיווק והסתיר את תופעות לוואי, לא לתבוע את פייזר, לתבוע את
משרד הבריאות.
הם מבחינתנו אחראים. אנחנו לא חברה.
אבל הם מראש כבר הם בעצם סוג של גידרו את עצמם מול הדבר הזה, זאת אומרת, הגנו על עצמם בזה שהם אמרו, תקשיבו, זה טיפול ניסיוני, זה טיפול חדשני, זה טיפול זה, אסור לכם לתבוע, אסור לכם לבוא בטענות, אין לנו שום אחריות.
לא אמרו טיפול ניסיוני. תראה, ב-1986...
אני הבנתי שמישהו הולך לביטוח, נגיד עכשיו חלילה קרה למישהו...
לא, הביטוח לא מכסה דבר ולא חצי דבר.
לא, הוא כותב לך, מכיוון שמדובר בטיפול ניסיוני, אנשים העלו ברשתות תגובות של חברות ביטוח.
ב-1986 נחקק חוק על ידי רונלד רייגן, בגלל שהחברות החיסונים והתרופות קיבלו המון המון תביעות על תופעות לוואי, והוויוקס, חברת מרק שילמה יותר מ-3 מיליארד דולר, 50 אלף מפגעים. החברות חיסונים אמרו לממשל, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אנחנו לא מרוויחים כסף, אנחנו צריכים... רונלד רייגן התקפל, חקק חוק ב-1986 שמסיר את האחריות, ומגבה אותם משפטים, את החברות האלו, אלא אם כן, הסיבה היחידה שאתה יכול לתבוע את היצרן, זה אם הם ידעו בזדון שיש תופעות לוואי, והם הסתירו אותו. מה קרה מ-1986? עד 1986 מספר חיסוני הילדים לצורך העניין היו 11 או 13 בשנתיים הראשונות, היום זה מגיע ל-50. כי זה מין סוג של בוננזה כלכלית. אם חברות החיסונים, אין עליהם כמעט אחריות, אי אפשר לתבוע אותם באמת. אין זה, ואפרופו נתונים, בארצות הברית יש את הווארס, נכון? שזה מין, גם על זה יש מה לדבר, אבל בארץ ניסיתי לראות איפה, האם אתה יודע, צביקה, איפה אנחנו, מה יכולת הניטור בישראל של המעקב אחרי תופעות הלוואי?
אין.
מה אתה יודע על זה בעצם?
אין מעקב.
פשוט ככה, אין. לא קצת, לא ניסיון, לא עלי תהנה, משהו.
כמחץ, פנינו למשרד הבריאות, שאלנו אותם, אם יש להם נתונים על מה קרה לאנשים בהיריון שחוסנו נגד קורונה, התשובה הייתה, אנחנו לא עוקבים אחרי הנתונים האלה. אין.
ככה. פשוט, as simple as that. בפנים, מה שנקרא.
תקשיב, בכירי מערכת הבריאות פה פרסמו מאמר בג'ורנל מאוד נחשב, ב-New England Journal of Medicine, שזה העיתון של הרפואה בעולם, שבו הם מפרטים תוצאות הניסוי שנעשה בישראל על הבוסטר, על המנה השלישית. וחסר שם פרט מידע מאוד חשוב. פרט המידע שחסר שם הוא, עזבו חולים, נדבקו. כמה אנשים מתו בקבוצת הביקורת, וכמה אנשים מתו בקבוצת הניסוי. זאת אומרת, כמה מאלה שקיבלו את החיסון מתו, וכמה מכל הסיבות. אין את הנתון הזה. אין.
יש מלחמות.
רגע, לא סיימתי. ביקשנו מהם את הנתון הזה. אז הם אמרו שזה הלך לאיבוד, אין להם את הנתונים יותר.
הולכים להם הרבה דברים לאיבוד לאחרונה.
נכון. עכשיו...
כן, כמו המחשב של...
ארכיון של ידי תימן, לגמרי.
עכשיו, בעולם המדעי יש חוקים. החוק אומר שברגע שאתה פרסמת איזשהו מחקר, עצם הפרסום הופך אותו לנחלת הכלל. זאת אומרת שאם אתה פרסמת משהו, אני יכול ליצור איתך קשר ולבקש ממך את המאגר הנתונים שהשתמשת בו, ואתה מחויב לתת לי אותו. אם אתה אומר שהולך לאיבוד, זאת אומרת שאתה לא יכול בעצם לחזור למאגר הנתונים האלה, זאת אומרת שאני לא יודע, אולי פיברקת את זה במשרד, נכון? ואז מה שעושים זה מושכים את המאמר ואומרים, תשכחו, תמכחו אותו מההיסטוריה, זה בטל. עכשיו, למשרד הבריאות פה יש שתי אפשרויות. או לתת לנו את החומר שגם אנחנו נוכל לראות ולשפוט אותו בעיניים שלנו, או אחר כבוד ליצור קשר עם הג'ורנל, והרבה כבוד אין בלהגיד, תקשיבו, אין את הנתונים, אז תמשכו את המאמר שלי.
כן, יש. אתה יודע, אני בדיוק רגע לפני שנכנסתי לפה, שלח לי חבר, עוד לא הספקתי אפילו להיכנס ללינק, לבדוק מי, מה הפרטים, אבל חבר רציני שחוקר גם בתחום הרפואה, איזשהו מנכ"ל של חברת ביטוח גדולה, אני אפילו לא יודע אם בישראל או לא בישראל, אני אסתכל בזה אחרי זה, שהוא העביר איזה מזכר בתוך החברה, שהוא אומר שלפי הנתונים שהוא רואה, רואה בנתונים של חברת הביטוח, צפויה עלייה של 5,000% בתמותה העודפת. 5,000%. היום, אם אתה מסתכל על הנתונים עד היום, אם אני מבין נכון ותקן אותי, אולי אתה מכיר נתונים אחרים, מתחילת השנה, יש עלייה של 43% בתמותה העודפת. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, זה מה שאני שמעתי. פה הוא מדבר כבר על 5,000.
אני לא... זה אלה דברים שאני לא מתעסק איתם. אז אני לא באמת יודע, אבל אני לא כך עוקב אחרי זה.
אני יכול לספר לך אנקדוטה שה-CDC ביקשו מהווארס, הווארס, המערכת הדיווח של תופעות הלוואי, שכר חברה פרטית של מעלה מיליון דולר כדי לייצר מצב שיש אוטומציה של דיווח של תופעות לוואי, שעל המחשב של כל רופא, ברגע שיש מישהו שמגיע, מדווחים, חברה עשתה את המחקר, ולקחו איזה חיסון מסוים, יש לי את הנתונים, אפשר לשלוח אותם בלינק אחר כך, מתוך 376,000 מחוסנים, 35,000 דיווחו על תופעות לוואי, זאת אומרת שזה 1 מ-10, והם גם הראו איך היכולת אוטומציה היא דבר מאוד מאוד פשוט וישים בקלות לעשות.
מיד קברו את זה.
מיד קברו את זה. החברה אומרת, הם לא חוזרים אלינו, הם לא מגיבים לנו פשוט.
בוא נעשה רגע סדר.
כן.
זה בסדר שיש תופעות לוואי לחיסון.
זו לא השאלה. השאלה היא, אנחנו מדברים על המידע והנתונים.
נכון.
על השקיפות והזרימה.
זה בדיוק זה. זה בסדר שיש לחיסון תופעות לוואי. גם אתה הולך לטיפול אצל השיניים, אתה יכול למות מהרדמה.
אני לא מלין על תופעות לוואי.
נכון. זה בסדר. והשאלה היא, אתה יודע, אתה לא יכול להיות גורף ולהגיד לא לחסן כי יש תופעות לוואי, כי השאלה איזה תופעות לוואי ומה השכיחות שלהם, ואתה לא יכול מצד שני לבוא ולהגיד, החיסונים הם רק טובים ואין להם שום תופעות לוואי. האמת נמצאת באמצע. בסופו של דבר, כשאתה בא להתחסן, עזוב לחסן מישהו אחר. כשאתה בא להתחסן, אתה רוצה לדעת שבניהול סיכונים הפרטי שלך, עדיף לך להתחסן מאשר לחלות במחלה. נקודה. זהו.
בשביל זה אני רוצה לדעת שאני מקבל את המידע יעיל, נכון. בטוח, נתנקי, נכון. חף מאינטרסים, אתה נכון. הרבה יותר.
ובואו ככה, נצא רגע מהגלימה של המתנגדי חיסונים, החיסונים עשו טוב לאנושות.
כן.
שלא יהיה שום ספק.
אבל אני גם... על החיסונים באופן כללי.
נכון.
לא מדברים על הזריקות הנוכחיות.
אני מתנגד חיסונים קשוח מאוד. בוא נדבר על כישלונות של חיסונים. לומדים את זה?
כן.
בוא ספר לנו מה אתה יודע בהיסטוריה על מקרים שהיו כישלון בעולם.
יש פה מקרה שקרה בישראל עם חיסונים עם הסייבק. בוא לא נדבר על זה.
למה?
כי זה לא... כי זה...
בין 2011 ל-2015.
כי יש לי דוגמה יותר מעניינת.
חבוד.
בשנות ה-50 וה-60 היה בארצות הברית, הייתה מגפה של פוליו.
כן.
ולא היה חיסון לפוליו. וניסו כל מיני דברים שאנחנו מכירים, ניסו סגרים, ניסו... עכשיו, אי אפשר, זה בביוב, זה... פוליו זה מחלת מעיים, למי שלא יודע.
כן.
וכל מיני אנשים ניסו ליצור חיסונים. והחיסון הראשון שעשו, היה כל כך נורא, שמי שהתחסן בו קיבל פוליו, ואפילו בשכיחות יותר גבוהה ממי שלא התחסן.
אוקיי, כישלון חיסוני.
כישלון חיסוני. הדבר הזה גרם לזה שאף חברת פארמה לא הסכימה לגעת ברעיון של חיסון לפוליו במשך 10 שנים. רק אחר כך הגיעו החיסונים שאנחנו מכירים אותם עד היום, הסבין והסלק, המומת והמוחלש, שהם עובדים מצוין. וגם להם יש תופעות לוואי, אבל הם עובדים מצוין. מה זאת אומרת? בסיכוי מאוד גבוה בן אדם לא יחלה ב... פוליו, ויודע, תופעות לוואי, זה משהו שצריך לדבר עליו, אבל לפחות מבחינת החיסוניות שזה מקנה, זה חיסון מצוין.
בוא נדבר על הרוטה רגע, ואני מעביר לך את הרוטה לצורך העניין. אני הבנתי שילד שחולה ברוטה, במקום שיש בו מים נקיים, 3-4 ימים של שלשולים, ויש לו אחוז החלמה גבוה. אבל הרוטה נמצא בתוך התוכנית החיסונית. עכשיו, בוא נדבר רגע על החיסונים עצמם, על החומרים. שנמצאים. יש את הנגיף המוחלש והמומת, או המומת, נכון? ויש את התרבית, אם אני מבין נכון, שמאפשרת לנגיף הזה להיות. יש לי פה איזו רשימה של חומרים שנמצאים בתוך החיסונים, ברשותך אני אציין אותם. החומרים האלו זה חומרי התיסוף, נקראים אג'ובנטים,
נכון?
בתוך הרשימה של חומרי האג'ובנטים נמצאים חומרים כמו אלומיניום, כמו, אבל בואו רגע, אני הכנתי פה איזו רשימה שהיא כביכול לא פשוטה. רקמות של עוברים בתוך החיסונים. עוברים שהופלו בשנות ה-60 ומאז משכפלים את התאים שלהם. זה לא נכון, צביקה?
תכף אני אסביר.
אוקיי, okay, אני ממשיך. לשון של עובר, כבד, כליות של קופים בחיסון של הפוליו. נגיף מקופים, תרביות של עוברי שרקנים, תאים מתוך עוברים אנושיים. ומאז משכפלים אותם במעבדות, אגב, מה שאנחנו יודעים על תאים משוכפלים בדרך כלל קשור בתאים קרצינוגנים, מסרטנים. עוברים מתינוקות שהופלו בגיל 3 חודשים בשביל לשמש תרביות לחיסון, דברים שנמצאים שם. עכשיו, מעבר לזה שאתה אלומיניום, שאתה פורמלין, וזה עכשיו אתה, בדרך כלל מה שעונים למתנגדי החיסונים בנושא הזה זה mount of trace, כאילו יש איזה עניין של כמות ומידתיות שקשור בדבר הזה. אבל אם אני מבין נכון, צביקה, טוב, אני באמת בור בעולם המדעי, ואתה תכף תשפוך את האור החיסוני שלך, אבל אם אני מבין נכון, בתוך המחקרים של חיסוני הילדים, לא נעשה אפילו פעם אחת עד היום, וזה עובדות שמצאתי, נאמרו על ידי פרופסורים, מחקר מדעי ברור, אחד, על מה קורה כשמשלבים כמות גבוהה כל כך של חיסונים. זאת אומרת, אולי כל חיסון נבדק באופן פרטני, וגם שם לא נעשה חיסון של פלסיבו, אבל מה קורה כשבודקים את כל החיסונים ביחד? מה אומר השילוב של ה-50, התוכנית של החיסונים? זו בדיקה שלא נעשתה אף פעם, וכמות החיסונים הולכת וגוברת. יש בתוך הדברים האלו חומרים קשים. חיל האוויר יצא להפגנה על זה שבמושבים שלו יש פורמלין. בתוך החיסונים יש פורמלין. סיימתי. מה דעתך על הדבר הזה?
אז יש לי הרבה דברים להגיד על זה. אני אתחיל ממשפט קצת מתנשא. אין דבר יותר גרוע מלהבין קצת.
כן.
אוקיי?
כן. אבל כשיש משבר אמון, מישהו...
אז צריך לשאול.
בסדר, אבל המומחה סיים את תפקידו, כי המומחה בגד. בגד בנו בגידה חמורה מאוד.
אז כמו שמישהו עושה לעצמו רב, תעשו לעצמכם מומחה. למה אני אומר את זה? כי בוא נשים רגע את האלומיניום והפורמלין בצד. הרשימה הזאת של המרכיבים שהזכרת, דבר שם זה רשימה שהיא מוצגת בצורה שנועדה לעורר אנטגוניזם.
בהחלט.
והיא פשוט נובעת מחוסר הבנה בסיסי.
שהוא.
למה חוסר הבנה בסיסי? וירוס, נגיף, הוא לא יצור אוטונומי. הוא לא יכול, אתה לא יכול לשים אותו במים והוא יתרבה. אתה לא יכול. הדרך היחידה שווירוס יכול להתרבות, זה כמו טפיל, הוא צריך להדביק תא, להשתמש במשאבים של התא הזה לצרכים שלו ולייצר עוד וירוס. זאת אומרת שאתה חייב איזשהו תא שיחסן את הווירוס כדי לייצר וירוס, כדי להרוג אותו ולהזריק וירוס מומת. אוקיי, אתה לא יכול, זה לא מגיע מהאוויר.
אין לזה תא רוב חומרים. הבנתי, הבנתי
את זה. אז באיזה תאים אנחנו משתמשים לזה?
אוקיי.
תאי כליה של קוף למשל.
כן.
למה? אבל אני אסביר. כי זה תא שמאוד קל לעבוד איתו.
אוקיי.
אין שום סיכוי, זה תא של קוף, לא תא של בן אדם. אין שום סיכוי.
ויש גם תאים עובריים. נכון?
תאים, מה זה תאים עוברים? כאילו, אתה מבין את המשמעות של תא עוברי? כן. אם אני עכשיו לוקח ביצית...
תינוקות שהופלו, עוברים שהופלו, משתמשים בהם לטובת יצירת... לוקחים את הרקמות.
זה לא נכון.
זה לא נכון?
לא. זה לא נכון. מה שאנחנו עושים, או מה שעשו, ויש כמה שורות כאלה של תאים שקיימות בעולם, מספר מוגבל, זה לקחו ביציות מופרות ופוררו אותם לתאים. ואז מקבלים תאים שיש להם, הם נקראים... מולטיפוטנטים, אפשר לגרום להם להתמיין לתאי עצב, לתאי דם, אבל לא, 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 לא לוקחים עוברים שנפלו ותוכנים אותם במעבדות ועושים איזה תרביות. זה פשוט לא נעשה ככה, זה, בגלל זה אני אומר שזה, הרשימה הזאת נבנתה בצורה של לעורר אנטגוניזם. השיטות האלה הן שיטות שאנחנו משתמשים בהן אצלנו במעבדה. אין מה לעשות, וירוס, אתה לא יכול לתת לווירוס חומרים ויגדל לבד. בניגוד לחיידק דרך אגב, שחיידק אתה יכול לתת לו קצת סוכר, קצת זה, והוא יגדל מצוין, אין לו שום בעיה.
אבל צביקה, זה שלא לא נעשה תחקיר על התוכנית החיסונים ביחד, ועל ההשפעה של מה קורה כשניתנים 50 חיסונים עד גיל שנתיים, זה בהכרח תקין?
אני אומר,
שלא נעשה מחקר
את ההיסטוריה, את מה שאתה אומר עכשיו אני מקבל, כי אני לא מכיר אם עשו מחקר כזה או לא. אבל אם לא עשו כזה מחקר, אז למה לא? תעשו.
לא נעשה.
אז תעשו.
לא נעשה, אבל ילדים מקבלים חומרים מפה עוד הודעה חדשה. עכשיו, עוד דבר שלא נעשה, וזה גם המחקר שמישהו שיודע קצת, לא באמת הרבה, אבל לא נעשה מחקר אחד שנקרא בליינד ספוט, אתה בטח יודע מה מדובר, בליינד ספוט זה מחקר שעושה השוואה בין אוכלוסייה שמקבלת את החיסונים לאוכלוסייה שמקבלת פלציבו, בדרך כלל לוקחים 3,000 ילדים, ובודקים את ההשפעה, מה ההבדל בין אלו שקיבלו את החיסונים, ומה ההבדל אלו שלא קיבלו את החיסונים במשך כמה שנים. לא נעשה מחקר כזה.
אני לא מבין, זה נשמע לי...
תמוע.
תמוע.
אז אנחנו קודם כל מאתגרים את כל מי שיודע...
במיוחד בכל נקודת זמן, אתה יכול עכשיו, אתה מבין, החיסונים האלה ניתנים שנים? ויש מעקב אחרי כל מי שקיבל חיסון, איזה חיסון, מתי הוא קיבל אותו, ומה המצב הרפואי, מה בא לעשות את זה? רטרוספקטיבית, אוקיי? לקחת עכשיו ולהגיד.
אז למה לא עושים את זה?
אני לא יודע.
למה לא עושים את זה? למה לא בודקים מה קורה למישהו בן 30 שלא קיבל, ומישהו בן 30 שכן קיבל, לקבל את הקבוצה הזאת?
אז אני לא רואה שום סיבה לא לעשות את
זה. תן לך דוגמה, באפריקה, וגם זה מגובה, זה נבדק. חזר רופא לגינאה, 30 שנה אחרי, הצליח רטרואקטיבית לאתר קבוצה שקיבלה את ה-DTP, קבוצה שלא קיבלה. אלו שקיבלו את ה-DTP, היה שם נתונים של פי 10 יותר תמותה, לצורך העניין. גם את זה אני יכול.
בסדר, אבל אתם מבין, זה משהו אנקדוטלי. הדבר הזה צריך לעשות את זה בצורה...
מה שלא אנקדוטלי זה שלא נעשה מחקר של בליינד ספוט על כל חיסוני הילדים.
אז זה משהו שאפשר לדרוש אותו.
אבל זה דבר נורמלי? אם 1986 ניתנים פה כמויות של חיסונים, זה דבר נורמלי שלא נעשה מחקר אחד שנקרא בליינד ספוט, שהוא סוג של סטנדרט בעולם המדעי על 3,000 ילדים, בין ילדים שמקבלים חיסון לאנשים שלא מקבלים חיסון, ולבדוק את ההשפעות לאורך שנים. אתה יודע שהסתכלתי כבר ב-FDA וב-CDC, חלק מזמן הבטיחות שבדקו את השפעת החיסון בהפטיטיס B ובדברים מסוימים, הוא 4-5 ימים, הוא לא 4-5 שנים. זה נורמלי?
זה לא נורמלי.
אוקיי, אני כמתנגד חיסונים, סתם, אני לא באמת מתנגד, זה לא שחור.
זה לא נורמלי.
רק לטובת הדיון.
ואני לא רואה סיבה לא לעשות את המחקרים האלה, אתה יודע, שוב, אנחנו כל הזמן נחזור לשירות בריאות הציבור ולמשרד הבריאות. זאת אחריותם לדאוג לנו. הם היו צריכים לבקש את הבדיקות האלה. לא אני ולא אתה.
אבל מה, השאלה היא, מבחינתי, תראה, נעשה בשנתיים האחרונות נזק עצום עבור הרבה מאוד אנשים לדבר שנקרא אמון במערכת, אמון בעולם הרפואי, אמון במדע, אמון בדברים שאתה יודע, אני גדלתי על זה שאתה יודע מה, הרופאים, משרד הבריאות, זה קודש הקודשים, מי בכלל מערער על הדברים האלה, והיום אנחנו נמצאים בנקודה שלך. לא יודע להגיד במספרים, אבל כמויות מאוד גדולות של אנשים.
גם חיסונים היו קודש הקודשים, וגם היום, עם כל הכבוד.
יש פה נזק, אני אומר, זה אפילו מעבר לזריקות האלה ולפייזר, וכל הדבר הזה הולך ונחשף ומתפוצץ ונחשף עוד ועוד מידע, וזה פחות, יודע, זה דבר נקודתי, אבל אני רגע לוקח זום אאוט, כי אנחנו בעצם, העבר מאוד חשוב לנתח אותו, ואנחנו גם מסתכלים כאילו קדימה מה זה אומר הלאה, כי מה שקורה, זה בנושא הזריקות, החיסונים, כל הדברים האלה, זה דבר אחד, אבל יש פה, נעשה פה נזק הרבה מעבר.
אני מסכים איתך. אני חושב שמשרד הבריאות עשה כל מה שהוא יכול, כדי לקעקע את אמון הציבור. הכל, שום, אני זוכר היה איזה אירוע שרוני גמזו הפך להיות הפרויקטור, היה אירוע, אני חושב ש, לא זוכר מי עוד אמר לי אותו על הבמה, ואז הוא נתן את נאום החוזה החדש, שלא הייתה שקיפות, ומשרד הבריאות היה ככה, ומשרד הבריאות היה ככה, ומעכשיו יש חוזה חדש עם האזרחים, אז אני לא יודע, אם החוזה החדש זה מה שהוא התכוון, אז הוא קצת פחות טוב מהחוזה שהיה קודם. אני חושב שמהבחינה הזאת יש פה קטסטרופה, ואם יש משהו שיעלה בחיי אדם, זה זה. זה פשוט שאנשים יחליטו שהם לא מאמינים, וילכו לשתות תה בשמש במקום ללכת לרופא שבאמת יכול לטפל בהם.
אבל איך אנחנו, מצד אחד, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו איזון, שהוא מן הסתם אף פעם לא מושלם, אבל רוצים לשאוף לסוג של איזון שמצד אחד יש איזו מידה בריאה של אמון ציבורי במערכת הרפואית. מצד שני, המערכת הרפואית לא נופלת לגניבת דעת כזו או אחרת, כי יש איזו צייתנות שנייה. יש איזו צייתנות מאוד 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 מבחינתי מפחידה של, אתה יודע, מערכת הבריאות זה אנשים שמגיל צעיר היו סטודנטים שהלכו בתלם מסוים ונכנסו למערכות ולסטאז'ים ולהתמחויות וכולי, במערכות מאוד מאוד, הרי מערכת רפואית לא יכולה, זה לא ג'ונגל, זה לא שכונה, כל אחד הוא קופץ לפה, הוא קופץ משם. יש פרוטוקולים, יש סטנדרטים של דברים, זה מערכת מאוד מאוד צייתנית בסופו של דבר, שבהרבה מובנים טוב שכך, שלא כל אחד משתולל איך שבא לו. אבל ברגע שמזינים, אתה הרי כמדען שמתעסק עם דאטה, שמזינים בבסיס של הנתונים, נתונים לא נכונים, זה מרעיל את כל הנתונים.
נכון.
אז פה זו סכנה מאוד מאוד גדולה, כשיש לך אחרי זה צבא רפואי, במרכאות, של אנשים שפשוט, אתה יודע, בצורה רובוטית, עושים את הטעות הזאת ולכאורה פוגעים בהרבה אנשים.
אני מוסיף נתון אחד ואז אתה יכול לענות למה שהוא אומר. אני מחדד את מה שרן אומר ואני רוצה להגיד שמה שאנחנו, מבחינתי, כמתנגדי חיסונים, או בכלל, כאנשים שמטילים ספק, מספיק עם המשחק המטופש הזה של מתנגדים או לא מתנגדים, זה לא כזה שחור ולבן. יש פה השתלטות של הגופים הכלכליים, הווה אומר, תעשיות הפארמה על עולם המדעים, על עולם המדע. יש פה מחקרים ממומנים, מוזמנים, יש פה חדירה של תעשיות הפארמה אל תוך המשרדי הבריאות הציבור.
דבר ראשון, אני חושב שהמהות פה היא שמשרד הבריאות שלך צריך לעבוד בשבילך. וכשפתאום אתה רואה שהוא עושה מהלכים שמעלים לך ספק בזה, אז צריך לעשות בדק בית רציני, וצריך לנקות את מה שצריך לנקות. אני לא מקבל את זה שעבד האמון במדע. עבד האמון אולי בחלק מאוד מסוים של מדע. ואני גם מתקשה אם אני מבין את זה, ואני אפילו מרגיש את זה לפעמים, אני גם מתקשה עם אובדן האמון המוחלט בעולם הרפואה, כי זה לא נכון, זה לא נכון, כי הרוב המכריע של הרופאים עושים כמיטב יכולתם לעזור למטופל. כמיטב יכולתם. נותנים את דמם ונשמתם ומשקיעים את חייהם בזה. והרבה מהם עובדים בחזית וחוטפים. אוקיי? יש אלימות כלפי...
היום ונורא.
רופאים למשל. למה? הרופא עשה...
היום ונורא.
באים לרופא ואומרים לו, אם המטופל מת, גם אתה מת. מה, אתה חושב
ונורא.
שהוא, הרי הוא בא לעשות הכי טוב שהוא יכול. ומה לעשות? אנשים שמגיעים לבית חולים, חלקם מתים. אז יש פה משהו שחייבים לתקן, כי הרופאים הם אנחנו.
אולי לא אובדן אמון, אבל איזון. האיזון נפגע.
יכול להיות. משהו צריך לשנות פה, כי אני מסכים, ואני יודע שאנשים אומרים לי, אני מעדיף לא לעשות, לא ללכת לקולונוסקופיה, כי אני מעדיף לא להיכנס לבית חולים.
תראה, ובהרבה מובנים, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות, אז אפשר גם להבין. יש הרבה דברים, הרבה סיכונים שקורים. מה שאני רוצה להגיד זה שתראה, ככל שמשהו יותר קדוש במרכאות, אוקיי, זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות אפילו בחיים הפרטיים, איזה מישהו שהוא מאוד יקר לך, או מישהו שאתה מאוד אוהב, מישהו, מישהי, וברגע שקורה שם איזה שיבוש, אוקיי, איזה סוג של בגידה מקצועית או רומנטית או מה שזה לא יהיה, אתה יודע, השבר הוא באופן פרופורציונלי. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מעריך
משהו... הייתה פה בגידה?
רגע, אני מיד אגיע לבגידה. אתה צודק ברמת המקרו. אבל ברמת המיקרו, הרופא שפגש את החולה עדיין ניסה לעשות כמיטב יכולתו. או כמיטב הבנתו. אולי הוא לא הבין נכון. הוא בוודאות לא היה חלק מכנוניה. הוא קיבל את הנתונים שהוא קיבל ופעל לפיהם.
אני רוצה לנסח את זה אחרת. הוא היה מבחינתי חלק מכנוניה, רק לא בידיעתו.
בסדר.
לא חלק אקטיבי.
נכון.
מבחירה. חלק פסיבי, בעקיפין. עכשיו, זה פער חשוב. כי אני אומר, זה לא שאתה במודע בגדת ופגעת בציבור, אלא לא במודע. בשגגה, אפשר להגיד, היית צריך לבדוק יותר, הייתי צריך לבדוק פחות, אבל בגדול, תראה, בסוף זה מתנקז, ועוד פעם, אני לא נכנס, בסוף זה מתנקז כלפי מעלה. הרי מישהו בסוף נתן את נקרא לזה את המידע השגוי. אוקיי? לכאורה. נתן את המידע השגוי, וצריך לתת דין וחשבון על הדבר הזה. יש פה מחירים מאוד גבוהים ששולמו, וזה לא רק במחירים של התופעות לוואי, או מקרה מוות, אלא מה קרה, מחירים שנתיים של הרס מטורף במדינה, כלכלי, נפשי, כל מה שקרה לילדים.
אני לא מבין.
מה שאני אומר זה, השאלה היא, איך העולם הרפואי, כן. של אותם אנשים שאנחנו רוצים להמשיך להסתכל עליהם בהערכה, איפה הם באים ואומרים, רגע, מי נותן לנו את התשובות על זה?
אז פה אנחנו חוזרים לעניין האכזבה, אוקיי? זה מאכזב, כי ציפינו ליותר. אני רוצה לחזור אל המחקרים הממומנים.
אכזבה היא שורשית יותר, כי הרופאים הם כמו שכבה חיצונית, כמו שהשחקן בסופו של דבר הוא מגיע אחרי שיש את המחזה וכל זה, והוא זה שרוקד על הבמה, כמו שהאדריכל בסוף אחרי שיש אישורים מהעירייה, הוא זה שבפרונט, אותו אבל, דבר הרופאים, כי מאחורי זה יש תעשיות של פארמה וקשרים מסואבים של הפארמה עם שלטונות מוסדים.
רגע.
וזהו,
הדבר, כן. אז הרופא הקטן, רופא הקצה, כפוף להיררכיה מאוד נוקשה. הוא מצופה ממנו לציית. מצופה ממנו לסיית, אחרת יעיפו אותו מהמוסד שהוא עובד בו, או ישללו לו את הרישיון, לעסוק בו
לפחות. עיין ערך דוקטור יוסף גיל שחר,
למשל.
אריה אבני.
נכון. אתה יודע, כל אחד, אלה שני מקרים קצת שונים, אבל בגדול, אתה יודע, יש היררכיה מאוד רצינית, מאוד נוקשה, גם בתוך המחלקה, בתוך הבית חולים, מה שראש המחלקה אומר, זה מה שיקרה.
זאת אומרת, הרופא מדקלם באיזשהו אופן תשובות שהוא קיבל מהממסד, נגיד לגבי החיסון, 99% מהם, אני מספק אם הם באמת העמיקו וחקרו ובדקו כל חיסון לגופו, לבדוק את הזה. כמו ששאלתי אותך, כמה לומדים בעצם הרופאים על עולם החיסונים?
מעט מאוד.
מעט מאוד.
זה נכון. אני רוצה אבל כן לחזור למשהו שאתה אמרת על המדע הממומן. אין מדע שהוא לא ממומן.
אוקיי, אוקיי, אבל...
למה?
כן.
כי מדע זה דבר יקר.
ברור.
מאיפה אני מביא כסף לממן את המחקר של המעבדה שלי? אני מזמין את כולם לבדוק. האופן שזה עובד זה שאנחנו חושבים על איזשהו מחקר, ואז אנחנו משכנעים גוף שהם...
אבל מה קורה כשתרומות הופכות להיות השתלטות?
יש מימון שמגיע מגופים שהם לא למטרות רווח. האגודה למלחמה בסרטן, למשל. הארגון העולמי למחלות מעיים.
אבל גם סורוס וביל גייטס הם מלכ"רים ללא מטרות רווח.
ועדיין, אתה מבין, לא מצופה ממך להוציא מוצר בסוף המחקר שלך. אתה שכנעת שהמחקר שלך חשוב, והם נותנים לך כסף לעשות אותו. זה מאומן? כן. לחץ? אין. אתה תעשה כמיטב יכולתך, מתוך הסקרנות המדעית שלך, לקבל תשובות, כי אותך זה מעניין, זה מה שהצעת וצלחת לגייס לזה כסף, זאת אומרת שעניינת בזה עוד אנשים, זה לא למטרת רווח, וזה לא למטרת מוצר. זה משהו אחד. כשחברת פארמה באה ונותנת לך כסף בשביל לעשות משהו, איזשהו מחקר שמעניין אותה, להם במפורש או שלא במפורש יש תוכנית לקבלת מוצר. זאת אומרת שהשאלה המדעית שהם שואלים היא שאלה מדעית שנועדה להוכיח או לשלול משהו שנוגע למוצר. זה מידע ממומן בסוג שני. והמחקר הממומן מהסוג השלישי הוא מחקרים קליניים שנעשים בבתי החולים. ששם החברות משלמות לבתי החולים כסף כדי שבתי החולים יסכימו לגייס מטופלים שישתתפו במחקרים קליניים של מוצרים של החברות פארמה. עכשיו, המעבר מהדרך הראשונה לדרך השנייה לדרך השלישית שהצגתי עכשיו, הולך ומעלה את החשיפה לחברות הפארמה, וההשפעה שלהם על מהות המחקר הולכת ועולה. היא אפסית כשמדובר בחברה שהיא תורמת והיא לא למטרות רווח, והיא מאוד משמעותית כשזה ניסוי קליני שמתרחש בבית חולים.
תראה, גייטס וסורוס, תרמו 20 מיליארד דולר בסך הכל בעולם החיסונים. חברת מרק תרמה 600...
לא, אני אצור אותך פה. חיסונים זה לא כל המדע.
נכון.
זה ככה,
נכון,
מהמדע.
נכון.
אני לא עושה שום דבר שקשור לחיסונים.
נכון, אבל השאלה האמיתית היא פה, איפה נמצא האיזון והשיווי משקל בין התרומות הכספיות וה... ניחנתי את השאלה. האם השליטה המובהקת בדורות האחרונים, שרק התעצמה בשנים האחרונות של חברות התרופות הגדולות, בארגוני ומוסדות הרפואה, כולל בתי הספר לרפואה ובמכוני המחקר ובמקורות המידע הרפואיים, ובעקבות משבר האמון הקיצוני הקיים בנושא הרפואה הציבורית, בעקבות מה שקרה בשנתיים האחרונות ועדיין ממשיך, מותירה ברירה אחרת מאשר לפרק את המוסדות הקיימים ולהפוך אותם לבלתי תלויים.
אולי אפשר להפוך אותם לבלתי תלויים בלי לפרק אותם.
אולי.
נראה, מה שקורה זה...
אנחנו, שיהיה ברור, אנחנו צריכים את משרד הבריאות. אנחנו צריכים.
לא את הנוכחי.
את המשרד, עזוב את האנשים שמאכלסים אותו.
את הפונקציה התיאורטית, כן.
אנחנו צריכים את הפונקציה, ואנחנו צריכים את שירות בריאות הציבור, שלא יש שום ספק. המדינה, כחלק מהדיל שיש להם מהאזרחים שלה, היא צריכה לדאוג להם לבריאות.
נכון.
נקודה. האנשים שמאכלסים את המוסדות האלה הם לא בסדר, תחליף אותם.
אבל השאלה היא מי שומר על השומרים, אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, נגיד אנחנו באים ואומרים שלכאורה, לפי דעתי אני אפילו שלם היום להגיד את זה, לא, בלי לכאורה. אני, לדעתי, לתפיסתי, כרגע הפונקציות הבחירות במשרד הבריאות מבצעות פשע, אוקיי? אני, ערן בריל אומר.
במה? מה הפשע שלהם?
פשע שלהם, רשלנות, או בזדון, או ברשלנות, פגיעה, זאת אומרת, פרשנות מאוד לא נכונה של מצב העניינים, ומתן פתרונות וטיפולים שגויים שמייצרים נזק ברמה של פשע.
באופן של אוקיי? זדון או זכיחות או...
אז מה? עוד פעם אני אומר, אני, זה יכול להיות מזדון, זה יכול להיות מרשלנות. מבחינתי, כאדם שבאמת, נמשיך למה שצביקה אומר על זה שיש פונקציה שנדרשת, אם, זאת אומרת, זה, אחרי זה העונש הוא בהתאם לאם זה זדון או רשלנות, אבל בשני המקרים זה פשע, כן?
אוקיי.
עכשיו, מי... איזה מנגנון אנחנו בתור הציבור יכולים, כי הולכים לבגץ, אומרים, לא, זה, זה הם. הולכים לפה, הולכים לשם, אין...
יש
אין...
מקום אחד. בקלפי.
בקלפי. בקלפי זה מקום אחד.
זה המקום היחיד.
זה המקום היחיד. נכון להיום.
כן.
נכון להיום. נכון. אבל נגיד בחברה, אם עכשיו היו נותנים לך איזה מתק סמים דמיוני, שכל... דבר שאתה אומר יתקיים במציאות, איזה סוג של מנגנון שהוא לא הקלפי, כי הקלפי אתה יודע זה מורבב, אנשים מצביעים בקלפי בגלל הסכסוך ובגלל אלף סיבות אחרות.
נכון, אני הייתי רוצה את בגץ.
מה שבגץ יגיד, אני כן פוסק בזה.
כן, אני רוצה שבגץ יגיד, רגע, יש פה משהו ש... עזוב טוב או רע, לא ברור, יש פה משהו לא ברור, אני רוצה להבין, השופט, שהשופט לא יפחד.
בוא ננהל דיון ענייני.
כן, אני רוצה להבין. אולי הם צודקים, אולי הם טועים.
בגץ זה... משרת את ישראל נאמנה בשנתיים האחרונות מזה מהזווית שלך?
לא. למה? אבל למה? אני לא יודע למה. אני לא יודע למה. אני תירצתי את זה לעצמי בזמן הקורונה, בזה שהשופטים בבגץ מתוקף הזמן שהם בילו על כדור הארץ נמצאים בקבוצת סיכון. והם פחדו כמו שכולם פחדו. והם בני אדם. וגם השופט
בכי דבור. אפשר להגיד שהם אנשים מבוגרים.
נכון, הם אנשים מבוגרים, בקבוצת סיכון, בקורונה. הפחידו אותם, אפילו לא ישירות, לא אימו עליהם. הם פתחו מהדורות חדשות בשמונה בערב, ראו את העיניים הרושפות של הפרשן.
כן, לא להרוג את סבא וסבתא. הם אמרו, רגע, גם אני סבא וסבתא.
אתה חושב שמצב החירום שהוכרז פה היום, שנתיים אחרי, מוצדק?
בוא נעזוב את השנה הראשונה. בשנה השנייה הוא היה מוצדק?
אני חושב שלא.
אני חושב שכשהקורונה התפרצה ולא הבינו במה מדובר באמת, וחשבו שזה וירוס סוף האנושות, היו מידות קיצוניות שנקטו בהן, שהייתי יכול להבין את זה. אבל ברגע שעבר קצת זמן וראית שזה לא זה, מה מצב חירום? אז מלחמה?
יש איזה עיוורון שעובדים מאוד מאוד חזק על לתחזק אותו, אוקיי? עיוורון לעובדות הפשוטות. אוקיי, יש, בסוף, אני אבוא אגיד לך, הכוסות האלה מרחפות, אתה תגיד לי לא, הן מונחות על, כרגע על הרעיתים האלה. ואתה יודע, כדומה זו, כרגע, הנה, אני רואה, זה... אני רואה את זה מול העיניים, אתה לא יכול לבוא להגיד לי מרחפות באמצע החלל, הם לא, הנה, יש עובדות פשוטות מול העיניים, אוקיי? ותמתמו לאנשים את הראש בצורה כל כך מסיבית, שיש איזה עיוורון לעובדות הפשוטות, זאת אומרת שמסתכלים על מספרי, נגיד, התמותה הכללית, האם הם עלו באופן דרמטי או לא, אתה מסתכל על זה לא, אתה מסתכל במקרו ואתה רואה, אין פה את ה... זה לא כצעקתה, כן? אבל אני... אותי באופן אישי, אתה יודע, שמענו המון 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 כל התקופה האחרונה שיחות על, על הנושא הזה, ואני חושב שמה שאני שומע ומרגיש מהרשתות עכשיו, מהאנשים, מהקהילה סביבנו, זה, אוקיי, שמענו על הדבר הזה, אנחנו, ומה הפתרונות? מה הפתרונות? מה יפתור את הדבר, את הסיטואציה הזו, וקדימה לעתיד?
לא הבנתי, איזה סיטואציה? של המידע, של הנתונים, של העובדות?
יש לנו סיטואציה,
של הקורלציה בין העובדות למצב?
יש לנו סיטואציה מטורפת, שנכון לעכשיו, יש שקר עצום, שוב, אני מדבר את דעתי, כן? שקר עצום שעדיין לא הכירו בו, ובאו ואמרו, אני לא ראיתי עדיין מסיבת עיתונאים של אורוויץ ופרייס ומי שלא אש, שאומרים, תקשיבו, בדקנו, ראינו, יש באמת המון פגיעה של תופעות לוואי, יש עלייה בתמותה עודפת, יש ככה וככה נזקים לילדים, נפשי, עוד מיליון דברים אחרים. אנחנו הבנו שהיה פה משהו לא בסדר, ואנחנו עכשיו נבדוק, נשנה וכולי וכולי. כאילו ממשיכים הכל עסקים כרגיל.
לא הייתי עוצר את הנשימה ומחכה לזה.
כן, גם אני לא, גם אני לא. אני ידע, אני ממשיך לנשום.
להיות מאוחזב מפוליטיקאי זה כמו להיות מופתע שהיה לך חלום מוזר.
אני בכוונה מצייר את זה כאיזה סוג של כמעט קריקטורה שברור שלא תקרה. רק מה שאני אומר, זה ששאלת, אוקיי, מה הסיטואציה? זו הסיטואציה. שהשקר הזה ממשיך. עכשיו.
אתה חי מאז ישראל, מי פה לוקח אחריות?
כן.
על מה מישהו פה לקח אחריות?
איזה אחריות, על מה אתה מדבר?
על שום דבר, וגם אפילו את כל הרצו לעשות לאחרונה כל מיני ועדות על הצוללות, זה רצו מיליון דברים, אף אחד לא, אתה יודע, הכל ממשיך.
אני חייב להגיד לך שהמצג טירוף הזה שראינו ממשרד הבריאות, לדעתי אתה יכול לעשות קופי ופייסט על כל משרד אחר בממשלה.
איפה שלא תזרוק
אבן? אומר באיזשהו אופן, זה סוג של טבע אנושי.
זה לא רק, תראה, אם תבוא ותספר לי סיפורים על הגרעין האיראני, אני אאמין. תבוא ותספר לי על לא יודע, על מה שקורה בלבנון עם נסראללה, עם חמאס, אני, מה אני מבין בזה? מה שאומרים לי, אני... עכשיו סיפרת לי סיפור על העולם הרפואי והחיסוני והמערכת החיסון, תפסתי אותך. עכשיו אני לא מאמין גם למה שאתה מספר לי בביטחון,
כן.
ואני לא מאמין למה שאתה מספר לי בכלכלה, כן. ואני לא מאמין על מה שאתה ספר לי במשרד הקליטה.
בן אדם ששיקר לך פעם אחת, עכשיו אתה לא...
כמו בזוגיות וכמו בכל סוג של קשר, כשהאמינות נפגמת היא...
אבל פה...
היא נפרסת על כל התחומים כבר.
כן, אבל פה מדובר על משהו שנגע לך ישירות.
מה זה? חיים ומוות.
זה נגע לך ישירות.
מבשריך זה אלוקה.
זה... כשהיה תו ירוק, אני לא יכולתי ללכת לבריכה, זאת אומרת, לאחרים נתנו להיכנס ולי לא. והבן שלי כשהוא הלך עם חברים לראות סרט, אז שני החברים נכנסו לקולנוע והוא חזר הביתה.
כן, וזה עוד המחירים הזולים, יש אנשים לא, שנדפק להם הלב.
נכון, לא, לא, אני אומר, אז אתה אומר, רגע, זה נגע בי ישירות, ואני יודע מי נתן את ההנחיה. זה לא, הם נתנו את ההנחיה בגאווה.
פיקה, אתה נראה אדם ממש מקרין מתיקות ותום. אז כאילו, אני באמת חושב שיש פה תוכנית מסודרת ויזומה שמוכתבת על ידי גופים כלכליים עולמיים, ואיכשהו ממך אני מרגיש שזה סוג של שגגה, מקריות, אקראיות שקורית, חוסר מקצועיות, גמלוניות כללית כזאת היא בהתנהלות.
לא, זה ממש לא מה שאני מתכוון. מה שתיארת עכשיו זה כאילו לתת להם פס. לא. אני חושב שזה פחות... איזה קונספירציה עולמית, זה פשוט משהו נורא פשוט שקוראים לו כסף.
אוקיי.
פשוט כסף.
אוקיי.
יש פה אינטרסים כבדי משקל, והרבה אנשים הרוויחו הרבה 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 כסף מהקורונה.
כן, כן, הרבה אנשים הרבה חברות.
הרבה כסף.
כן, 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 הרבה כסף ברמה של, שסופרים את זה במיליארדים.
נכון. אז אני יכול לתת לך דוגמה, והיא דוגמה, את החברה שעשתה את זה, אני לא מאשים, הם ניצלו צורך שנוצר.
חברת ההפקה.
החברה שעשתה בדיקות בנתב"ג.
כן.
כמה כסף, קהל שבוי, כל מי שנכנס עובר אצלם.
כן.
על מה? לא, רגע, אבל... רגע, תן לי לעצור פה. נדבקת במטוס. נדבקת במטוס. לא תראה את זה בבדיקה. למה הבדיקה? למה? אם נדבקת במטוס, אתה תדע את זה 4 ימים אחר כך.
כן.
אתה ידעת שהבדיקות לקוביד-19 היו פה בארץ מ-2017? אתה ידעת שהחיסון והנגיף עצמו רשום כפטנט על תצורות שונות מ-2002 פחות או יותר? או יש כמה, אבל יש רישומים של הנגיף עצמו עם קורלציה של בין 89% ל-95% לקוביד-19. זאת אומרת, גם החיסון וגם הפטנט של ה-mRNA כבר נוסע על כלבים בתחילת שנות ה-2000 ויוצר כנשת ביולוגי. זאת אומרת, אתה מדבר על כסף, אבל אנחנו אומרים שגם החיסון עצמו, תצורת החיסון, גם הנגיף עצמו, הוא כבר מעודס מימים עבר, ולכן אני מחזיר את זה למקום שהתוכנית באיזשהו אופן היא יזומה, היא לא טעות אקראית שנולד חיסון מתוך הטלף. אפרופו כסף, אז זה לא רק כסף, זה גם שליטה. אני קשה לי להאמין שזו רק איזה תאוות בצע של חבר'ה שאומרים אנחנו...
אני לא יודע, אני גם... הקונספירציות האלה לא...
זה לא קונספירציה, זה אני ואתי עובדות. החיסון...
רגע, יש... החיסון, אם אנחנו מתקים על מודרנה...
חברה בשם דיוויד מרטין, 300 עובדים, יש לה 196 סניפים לרישום פטנטים. אתה יכול לבדוק את זה. הוא זיהה והוציא לאור את הרישומים של הקוביד לאורך ה-20 שנה האחרונות, וכנת של הספייק mRNA, של הפטנט
אז,
הזה.
אז בוא נעשה רגע סדר. הדמיון הזה של 90% בין הקוביד-19 למה שמופיע ברישומים, זה יכולה להיות וריאציה נורמלית בין הסוגים השונים של הקורונה וירוס, יש המון. אוקיי? Okay? אז אני לא מתרשם מזה. לגבי החיסונים, לגבי mRNA, הטכנולוגיה של mRNA, זה רק קשקוש. יש לנו mRNA בכל תא בגוף ועובדים על זה 40 שנה, אז אין טכנולוגיה של mRNA. הבדיקה היא בדיקת PCR, הבדיקה לקורונה. לי יש שני מכשירי PCR במעבדה. יש, היה מכשיר PCR במעבדה שלי כבר לפני 30 שנה. כל מה שעשו זה לבוא ולהגיד, לקחת, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אין, זה שהבדיקה נמצאת פה מ-2002, כל מטוש מתאים לבדיקה הזאת. ולהתאים את הבדיקה שיש לקוביד לקח 10 דקות, לקוביד 19 לקח 10 דקות, ומחר יופיע קוביד 22, אני אצלי במעבדה תוך 10 דקות מתאים את הבדיקה לקוביד 22. אז כל זה אני לא קונה. אם מישהו אינדס את זה או לא, זה כבר אני לא יודע, אוקיי? אני לא מוכן להתחייב על זה. אני רק אומר שקורונה וירוסס, יש לנו מלא כאלה, יש לנו אותם כל שנה, והדמיון ביניהם הוא כל כך גבוה, ששייכו אותם לאותה משפחה. אז 90% דמיון בין וירוס כזה לווירוס אחר, זה בסדר. זה לא ייראה כמו HIV, כי הוא מאוד מאוד שונה. זה לא ייראה כמו הווירוס של ההפטיטיס, כי הוא מאוד מאוד שונה. אני...
אפרופו הפטיטיס בי, אתה יודע שהילד שנולד מקבל הפטיטיס בי ביום הלידה, מחלה שמועברת על ידי יחסי מין ודם.
ומוצרי
דם. אני לא יודע, אני מגדל את הילדים שלי באופן שהם לא משתמשים במזריקים ויחסי מין בשנה הראשונה.
באמת?
כן. אני
שמרן.
שמרן מאוד.
זה נכון. אני כן יכול לחשוב על סיטואציה שזה כן יקרה, והיא כן סיטואציה קיצונית, והילד נכנס לאיזושהי מצוקה ולא משנה מה, וקבל מנת דם.
אוקיי.
אוקיי?
אני חושב שזה מצדיק את מתן החיסון של הפטיטיס בי?
אפשר לדבר על זה, אבל זה לא שאין שום סיכוי בעולם...
יש סנארי מסוים שזה יכול לקרות.
נכון.
ועדיין, אבל זה מצדיק לתערוכה? סליחה. לתת לילד שרגע נולד...
אם החיסון בטוח, אז למה לא?
אוקיי.
עכשיו, אז שחורים עוד פעם לשאלה, החיסון בטוח או לא? זאת השאלה, זה לא אם החיסון... אני הייתי שמח שכולם היו מחוסנים טבעית להפטיטיס בי, אבל זה לא המצב. מחוסן להפטיטיס מי שקיבל חיסון. נכון.
באיזה, אם בכלל, מתי יהיה בעולם, תהיה בעולם סיטואציה שבה הגוף שבודק האם החיסון הוא יעיל ובטוח, הוא לא הגוף שמשווק ומייצר?
זאת שאלה מצוינת. את יודע, בוא ניקח את זה למוצר אחר. המצאת עכשיו איזשהו מכשיר, לא מכשיר רפואי, מכשיר.
רחפן.
רחפן. על מי האחריות להוכיח שהוא טוב?
יש פה, זה אמורה להיות סדרה של הוכחות. זאת אומרת, דבר שם תבוא אתה ותראה, אני בדקתי ומצאתי ככה. עכשיו, בוא מישהו אחר שיבדוק.
לא, לא,
יפה, חברה מייצרת. בוא נגיד, בנית רחפן. עכשיו בא משרד התחבורה, הוא אומר זה כלי טייס, אני אבדוק אותו, אני אתן לך ריג'קטינג, על סמכות של מי לתקן את הריג'קטים?
חברה מייצרת. קרית אוויר לא נפתחה פעם אחת של איזה רכב. ריקול.
אז אתה ייצרת את המוצר, אתה מציג את המוצר, כשיש ריג'קטים אתה מתקן את המוצר. עם החיסונים זה אותו דבר. מה ההבדל? אתה ייצרת את החיסון, אתה מציג את החיסון, כשאתה מקבל ריג'קטים אתה מתקן את החיסון. זה אותו
לא,
דבר.
אבל, כן, אבל השאלה היא מי, איפה השלב שבו הסיסטם, הוא בא ואומר, הנה, עכשיו היה, קראתי מה, השבוע שעבר היה, חיסלו איזה 50 טון של הוותיכים, שלא היה להם את האישור המדויק הווטרינרי וזה, באו, בום, חיסלו את כל הדברים של, לאחרונה, שכל מיני מאכלים ודברים, מעיפים אותם על שטויות, אוקיי? אבל את הזריקה, שלכאורה מאוד פוגנית, זה, יאללה, ממשיכים עם הכל סבבה. יש פה פער, שמן סתם לא צריך להיות איזה גאון גדול כדי להבין, יש פה פער לא פתור בין זה שכנראה גופים הם כל כך כבר סרוגים בתוך המערכת שאין את הדבר ביניים לבלום את זה.
אני הייתי יכול לתת לך תשובה מצוינת על השאלה הזאת. אם רק לא היו משחירים חוזים ולא היו גונזים דיונים?
כן.
הייתי יכול לתת לך תשובה נהדרת, אבל אני לא יכול לתת תשובה על זה.
אתה יודע שבעמותת מחלימים מהבית, שזה חבר'ה שדאגו, הנתונים אומרים 98.9% החלימו מהבית ללא כל החיסון, ללא דבר, חצי דבר.
בואי אספר לך משהו. אני ישבתי באולפן, אני לא זוכר אם זה היה רד ניר או מישהו אחר, וכשיצא החיסון הזה של פייזר, שפייזר אמרו שזה עובד ב-95%. וישבתי באולפן, ושאלתי, איך הם יודעים שזה עובד ב-95%? כי אם היית רוצה להוכיח את זה באמת, היית צריך לקחת 10,000 אנשים, חלק אותם רנדומלי חצי חצי, לאלה לתת את החיסון, לאלה לצאת פלסבו, ולהדביק את כולם בווירוס. עכשיו, בעקבות אירועים שהתרחשו לפני 70 שנה, לא עושים את זה יותר. אבל זאת הדרך היחידה לעשות את זה ולתת תשובה אמיתית. לא עושים את זה, זה לא קרה, ואז כל מה שנשאר זה לעשות מניפולציה.
יש סרטון, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, של קבוצה של רופאים קנדים, שעשו ניתוח אחד לאחד, כל העבירות שהתקיימו בניסויים הקליניים הראשונים. עבירות על חוקי המדע הבסיסי, זאת אומרת צמיות כפולה, כל מיני מתי אתה מותר לך, יש נכון, יש קטע מסוים שבו הם אומרים, המחלה, הטיפול הוא כל כך חיוני לאנשים שחייבים את כולם עכשיו לטפל בהם, נכון? שחייבים כאילו לכאורה להזריק לכולם. כי זה נורא נורא מסוכן, ואתה לא יכול להרשות לעצמך שאנשים שנתנו להם פלסיבו, ואתה מסכן את חייהם אם אתה לא נותן להם את הטיפול עצמו. זאת אומרת, היה שם, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסרטון הזה, אני יכול לשלוח לך אחר כך, הוא מסתובב ברשת, זה רופאים, זה, אני לא זוכר את המספר, הרבה,
מאוד רופאים. אתה יכול להשאיר אותו בלינק לפודקאסט עכשיו.
ומסבירים, אתה יודע, בצורה מאוד סבלנית, זה סרטון חצי שעה בערך, בשלב הזה הם לא עשו ככה נכון, בשלב הזה הם לא עשו ככה נכון, בשלב הזה הם עברו על זה, בשלב הזה הם עברו על זה. כל הדאטה של הניסויים הקליניים, שהראשונים, הבסיסיים של סמך הניסויים האלה, ה-FDA ושאר העולם וה-CDC, בנו ערים וגבעות, הכל פסול ובטל, בדיוק לפי החוקים שאמרת בתחילת הפודקאסט הזה.
אני אגיד לך את זה בצורה אחרת. אני חושב שהחוזה המושחר עם פייזר, הוא לא מושחר בגלל שחיתות. הוא מושחר כי יש שם עבירות על אמנת הלסינקי. אוקיי? וכשיפתחו אותו, אנשים ילכו לכלא. לכן יש אנשים עם אינטרס מאוד מאוד חזק להשאיר אותו מושחר. ואני יכול להסביר למה אני חושב ככה.
כן, אני אשמח לשמוע.
החוזה הוא חוזה טוב למדינת ישראל. הוא חוזה טוב. לא משנה כמה כסף שילמנו, קיבלנו את החיסונים ראשונים. מגפת סוף העולם, החיסונים קודם כל, לעם היושב בציון. זה חוזה טוב. לא משנה איך תהפוך את זה, אבל זה טוב.
החוזה אולי טוב, החיסונים לא טובים.
רגע, החוזה הוא טוב למדינת ישראל.
בלי זמנו, כן, נכון, נכון.
שיהיה ברור.
נכון.
צריך להתפאר בזה.
מה, שקנית חתול בשק?
לא.
או יותר נכון, נחש בשק?
בנקודת הזמן, באותו קונטסט, ככה זה נראה.
אתה קנית את החיסון למחלה ש...
אתה נפלת בפח של פרופגנדה.
אתה מדבר איתי עכשיו, כשיש לך פרספקטיבה
של שנתיים. הראו לך סרטונים של כמה סינים נופלים ברחוב, קורונה מפילה אנשים ברחוב?
אתה מדבר אבל בפרספקטיבה של שנתיים. בנקודת הזמן ההיא. שהיה מרוץ עולמי להשיג חיסונים, מדינת ישראל השיגה אותם ראשונים. רגע.
או שהיא השיגה, או שהייתה תוכנית יזומה לייצר מהלך שכזה, של הנה קיבלנו אותם ראשונים, אישון לילה שוחחתי עם אלברטו, והשגתי את זה, והנה הפכנו להיות מעבדת, מדינת המעבדה והניסוי לכל העולם.
ככה או ככה, לא המחיר הכספי הוא מה שמוסתר שם. המחיר הכספי הוא לא מעניין אף אחד.
כן, כן, זה יותר...
עקרונות של...
יש שם דברים עקרוניים...
כן, סעיפים חוזיים.
שהם לא...
כמו מה צביק, היית רוצה לשאר? לזרוק היפותזה?
כן, הוא אמר, הוא דיבר על כל מיני עיקופים וריכוחים. הוא לא אמר. יש אתיקה של הלסינקי.
תן לו.
יש... דבר ראשון, יש שם דיסקליימר מטורף של פייזר, שהם מתנערים מהכל, כי הם ידעו שיש תופעות לוואי ולא דיווחו עליהם. אוקיי? זה נמצא שם. יכול להיות שפייזרים הם חכמים, ואני בטוח שהם חכמים, התעקשו שזה יחשב ניסוי קליני ולא לתת לזה שום שם אחר. ויש שם עבירות אתיות ברמה של מי הרגולטור, מי עושה את הניסוי ומי נהנה מהתוצרים שלו.
בדיוק בגלל זה.
אוקיי.
בדיוק בגלל העניין הזה.
ולא נוסיף.
ולא נוסיף את דרך.
ובדיוק בגלל זה, נערי, אנשים לא שמו לב שכל ועדת הלסינקי הגבוהה, או העליונה, או לא זוכר איך קוראים להם, הם שנייה אחרי שהדבר הזה קרה, הם כולם ברחו כדי שאחרי זה לא יתפסו אותם, יגידו להם, גם אתם עבריינים.
כן, אני גם, כמו בעיניי, ההיעלמות של, ברח לי השם של הראש בריאות הציבור הקודמת.
סדצקי.
סיגל סדצקי.
סיגל סדצקי. היו כמה אלמות.
מה זה אס? זה אס יוצא? אס. סליחה, לא. תמחק.
סיגל סדצקי נעלמה.
נעלמה או עלמה?
עזבה, עזבה לתפקיד.
בכלל הפרויקטורים הייתה שם איזו תחזריזות בתחלופות.
שתי בלוק.
לא יפלט.
מנכ"ל משרד הבריאות, משרד הבריאות.
מה, מי שהיה בהתחלה?
כן.
לפני...
בן סימן טוב.
כן.
בר סימן טוב.
בר סימן טוב. נגמר הגל הראשון או הגל השני, ניצחנו את הקורונה. ביבי הצהיר שניצחנו ואפשר...
שבועיים וחוזרים, לא?
הוא עזב. איך אתה... זה הזמן להוציא את הדגלים ולחגוג, למה אתה עוזב?
צביקה, אני רוצה שתספר לי, קודם כל אני רוצה... אני רוצה לכעוס רגע, להגיד משהו אישי על הנושא שהתקשורת ומשרדי הבריאות לא מפמפמים את הנושא של רפואה מונעת. צורך העניין, בזמן הקוביד, הקורונה, כבכל המגפה, מגפת סוף האנושות, אף אחד לא דיבר איתך על חיזוק הגוף. כולם דיברו איתך על החיסון בטוח ויעיל, ואף אחד לא דיבר איתך על דברים בסיסיים, כאילו, של ספורט וויטמין C וויטמין D והדברים האלו. חצבת, ידוע היום שוויטמין A זה אחד הדברים הכי יעילים ובטוחים לדבר הזה, אף אחד לא מציין את זה. סתם רציתי להגיד את זה, זה אחד. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לנושא הנושא.
על כל דבר יש לי משהו להגיד. בואו אתן לך דוגמה, ואנחנו רק נשאיר את זה ככה. יש לך אדם שיש לו בעיה עם קולסטרול. אתה מציע לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה תפסיק לאכול שווארמה, כי זה רפואה מונעת. האפשרות השנייה, תמשיך לאכול שווארמה ותיקח סטטינים כדי להוריד את הקולסטרול. אתה תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
טוב, בוא נדבר רגע עכשיו על הסיטואציה האישית שלך, בתוך עמידה מול מיינסטרים, כביכול מיינסטרים, מה שמוטמע מהתקשורת. אגב, אני לא חושב שרוב בני אדם תומכים במה שנאמר, אבל זה נאמר ונקבע להם כעובדה. איפה אתה עומד מול זה? איפה ניסו להכפיש אותך? איפה ההתמודדויות שלך? מול זה פרייס מקנית אותך ברשתות החברתיות, יש עוד איזה
כתב... זה הרבה מעבר לזה, יש עכשיו מתקפה מתוזמנת ומתואמת של הרבה מאוד כל מיני ליצנים מכל מיני סוגים.
וגם בוטים, כן.
שאומרים כל מיני דברים שהם לשון הרע ודיבה ו...
נתקלת בדברים כאלו?
אני נתקל בזה מי שפתחתי את הפה בעצם. וזה נכון שבשבועות האחרונים זה עבר אסקלציה, הם העבירו הילוך. תראו, בשורה התחתונה, בוא נדבר רגע מה אני עושה. מה הדבר הזה שאני עושה? אני מתראיין על דברים שאני מבין בהם, ומראיין אנשים על דברים שאני מבין בהם פחות. אני בא ומציג אלטרנטיבה למה שקורה עכשיו. אוקיי? מה לדעתי לא בסדר ואיך היה אפשר לעשות אותו יותר טוב. זאת מדינה דמוקרטית. איפה פה הבעיה עם זה? למה זה מפריע לאנשים כל כך כדי שאנשים שאני לא מכיר יעלילו עלילות, יספרו סיפורים?
מישהו העליל עליך עלילות?
כן. בשבוע שעבר, אנחנו לא נוקבים פה בשמות.
גם הם לא ראויים.
לא ראויים. פרסם בטוויטר שהוא בדק ואני עושה הרצאות בתשלום לגרעין הקשה של מתנגדי החיסונים. ואני מראיין קרימינלים כמו אלונה אלמן וסדי בן שטרית. אני מראיין פעם בשבוע בתוכנית של אורלי וגיא. עכשיו, בוא נתחיל מעניין ההרצאות בתשלום. אני חבר במחץ, מחץ הוא ארגון התנדבותי. התנדבותי. שקל לא קיבלנו. לא קיבלתי לא על הרצאות, לא על נאומים, לא החזרי דלק, כלום. לא רוצה, לא ביקשתי.
דלק זה יקר מימנו.
זה מאוד יקר, לא רוצה כלום. זה, יכול להיות זה נשמע לאנשים מוזר, אבל זאת השליחות שלי, אני עושה אותה בחינם. ואם אני רוצה לראיין מישהו, אני ראיין אותו, כי זאת מדינה דמוקרטית. אם מישהו זה לא מוצא חן בעיניו, זה בסדר.
שיגיד שלא מוצא חן בעיניו. אתה הולך לעשות משהו איתו?
תראו, עם הבחור הספציפי הזה, כן, כי הוא עבר את הגבול, הוא התלונן למעסיק שלי. הוא בעצם רמז שאני מעלים מס, הוא פרסם את זה.
זה לא דבר קטן.
זה לא דבר קטן בכלל.
פגיעה בשם הטוב.
זה פגיעה בשם הטוב, וזה ההכפשה שלי מול המעסיק שלי מתוך כוונה שהמעסיק שלי ינקוט כנגדי איזה שהם צעדים.
נכון, והעלמת מס זה בעצם עבירה לא שולית.
לא שולית בכלל. עכשיו, אם יש הוכחות, יתכבד ויביא אותם. אם אין הוכחות, יתכבד ויפתח את הארנק.
כן, וכמובן אתה לא היחיד. יש עוד, הזכרת את אלונה אלמן, שגם היא נאמרו עליה דברים, שכאילו לכאורה אימה על חייו של מישהו. דברים נזרקו לאוויר.
אלונה הלכה לחקירה במשטרה על הדבר הזה, והיא באה לחוקר והיא אמרה, מעולם לא איימתי. אז החוקר אומר לה, יש תלונה. אז היא אמרה לחוקר, תראה לי איפה, תראה לי איפה
איימתי. לפחות ראיות, ראיות.
אמר, אין לי, היא הלכה הביתה, ובזה זה נגמר. אבל את העניין הזה של אלונה אלמן אימה על חייו של מישהו,
זה כבר יצא. כן.
את זה אי אפשר להחזיר אחורה.
כן, זו שיטה ידועה של פוליטיקאים וכל מיני אנשים שמעוניינים.
כן, מפריחים את זה בלון.
זורקים, יש כל מיני יועצי תקשורת כאלה ואחרים שבאופן, זו שיטה סדורה שלהם, מתודה סדורה של בוא תזרוק איזה שקר לתקשורת, ואחרי זה לנקות זה, הרי אי אפשר לנקות את זה, הנזק כבר נעשה, תוכיח ש...
בוא ניקח גם את סדי בן שטרית בתור דוגמה.
איש יקר.
איש יקר. חיבקו אותו כשהוא הפגין נגד הדבר הנכון, ומחבקים אותו הרבה פחות כשהוא מפגין כנגד הדבר הלא נכון. האם הוא הורשע בבית דין על משהו? האם הוא עבר עבירה?
בוא ניקח רגע את הנקודה הזאת שלקחת עכשיו על המקום של כל מיני מעגלים שכן מעוניינים לנהל איזשהו שיח ביקורתי אל מול המשטר. ואל מול מה שקורה והמצב הפוליטי, שאתה יודע, הם נכון לעכשיו, איך נגדיר את זה, בעצם יש לנו איזשהו משבר, אפשר לקרוא לזה, או שבר, בתוך הקבוצה הביקורתית. אוקיי? יש קבוצה שבאה ומצייתת ומשתחווה לכל מילה שיוצאת למישהו מהממסד, זה בסדר, זה, כאילו זה לא בסדר, אבל זה, אני שם את זה רגע בצד. יש את הקבוצה שכן, אתה משתייך אליה, שבאה ואומרת, רגע חברים, בואו ננהל שיח ענייני, הקבוצה הזאת בעצם יש שבר בתוכה, שוב, הזכרת קצת את, נגיד, זה הקבוצה שהייתה מפגינים נגד השלטון הקודם של נתניהו, עכשיו פתאום יש קרע בתוך הסיפור. השאלה היא, עוד פעם, יש, ופה אני רוצה לחבר את זה רגע למחץ, כי אתה חבר מחץ, אחד, מה לדעת, ממה שאתה מכיר ומבין, מה מחץ מעוניינת לעשות בנוגע לסיפור הזה מבחינת ההווה וקדימה, כי יש הרבה, מן הסתם אנחנו מעוניינים כציבור שוחר טוב דמוקרטיה, לתקן את הסיטואציה.
אז אני חייב להדגיש שמחץ היא לא פוליטית, אין לנו ימין, אין לנו שמאל, אנחנו לא מעדיפים את הממשלה הזאת או את הממשלה הקודמת, והאמירות שלנו נשארו אחידות לאורך כל התקופה, ולא מעניין אותנו מראש הממשלה ולא מעניין אותנו משר הבריאות. והפעילות שלנו הייתה לאורך כל התקופה הזאת להציג את הדרך שלנו כדי שתהיה אלטרנטיבה. זה שאף אחד לא הקשיב,
אתה יודע, אנחנו לא נמצאים בעמדות הכוח במשרד הבריאות, ועשו מאמצים מאוד רציניים להשתיק אותנו. אבל כן, דגלנו בלהציג אלטרנטיבה. ובגלל שאנחנו לא פוליטיים, אז אנחנו, מי שרוצה להצטרף לגישה הזאת של להגיד, חברים, היה פה משהו לא תקין, אנחנו ננסה לפתור את זה עכשיו, אבל אנחנו צריכים לתקן את זה כדי שזה לא יחזור שוב בעתיד, אנחנו מחבקים אותו ולא אכפת לנו אם הוא ימין או שמאל או מרכז. ולכן עכשיו יש את הפיצול הזה בין אנחנו לא חלק מזה. אנחנו, מה שיש לנו להגיד כלפי ההתנהלות, אנחנו אומרים אותה, אומרים את זה. לגבי העתיד, אנחנו, אתם יודעים את זה, אנחנו פה, יש הרבה דברים שאנחנו מסכימים עליהם. ההתנהלות הייתה איומה ונוראית. אני חושב שאם היה באמת וירוס סוף העולם, ואם היה חיסון באמת טוב, לא היה צריך קמפיין. אנשים היו רוצים להתחסן. אוקיי? אני רוצה עולם שבו האזרח יודע שמשרד הבריאות דואג לו. שמשרד הבריאות עומדים שם אנשים שיפוטיים ואומרים, זה מגפת סוף העולם או זה סתם חרטה? החיסון טוב או שהוא טוב לקבוצה הזאת, אבל לקבוצה הזאת הוא בעיקר גורם נזק. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים אנשים שיעבדו בשבילנו, בשביל כולנו, לילדים שלנו. כשבאים ואומרים לי, צריך לחסן את כל הילדים, הם לא בסכנה על מחלה קשה, צריך לחסן אותם כדי לשמור על סבא וסבתא. אבל לא סתם צריך לחסן אותם, לא תחסן אותם, אנחנו לא ניתן להם לבוא לבית ספר, לא ניתן להם להיכנס לפעילות החברתית, לא. זאת אומרת, זה לא, זה סחיטה באיומים, זה לא.
לחלוטין, אני רוצה שההורים יריבו ביניהם.
כן, זאת אמירה שבאותו יום מנהיג מהרמה הראשונה, היה צריך לקחת את הדברים שלו וללכת הביתה.
חד וחלק.
אותו אחד שבערב הבחירות אמר, אני הולך להיות ראש ממשלה של כולם, של מי אתה ראש ממשלה? אתה לא ראש ממשלה שלי, ראש ממשלה שלי לא מדבר ככה. אוקיי? לא שלי.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי מחץ. מחץ נמנעים מאוד, להבנתי, ממה שאני רואה גם, משיח שהוא מסתכל על איזושהי תמונה שהיא מעבר לגבולות ישראל, נקרא לזה ככה.
זאת אומרת,
השיח נעצר בחוף הים, חוף הים, עד חוף הים אפשר לדבר, נכנס על המים, זה לא.
כן.
עכשיו, סליחה שאני אומר את זה קצת במקליל את זה, כן? לדעת רבים, לא בא כרגע ואומר, לדעת רבים בעולם וגם בארץ, יש איזשהו קשר פוטנציאלי, בין מה שמתחולל ברמה הגלובלית, זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי,
פורום הכלכלי
העולמי, מוסדות האום, זאת אומרת, בוא נקרא לזה גורמים שהם מחוץ לישראל, אוקיי? הם רבים, קשר שהוא לא זניח למה שקורה בישראל, ואני מבין שמחץ נמנעת מהשיח הזה. אולי אני טועה.
אנחנו סלקטיביים לגבי הדברים שאנחנו כן מתייחסים אליהם ולא מתייחסים אליהם. אז לצורך העניין, על הפורום הכלכלי, באמת אנחנו לא נגענו בזה, אבל על מה שקרה בארגון הבריאות העולמי בשבוע שעבר, בהחלט הבנו את דעתנו. אני חושב שהבעיות שיש לנו פה הן כל כך אקוטיות.
אין מחסור במה להתעסק פה.
אין מחסור. אתה יודע שאם היינו פותרים את כל הבעיות שלנו, והופכים את משרד הבריאות הישראלי למשהו עצמאי ואמין, מה אכפת לנו?
אבל אני שואל שאלה, האם אתה חושב שבעולם שבו בעצם ההחלטות המהותיות, בכל נושא אגב, לא רק בנושא רפואה, נושא מסחר ופיננסים וביטחון ותקשורת, כל נושא שלא תסתכל, ההשפעה של הגורמים הבינלאומיים היא טופ דאון, זאת אומרת מלמעלה כלפי מטה.
אני לא, אתה מתפלא על זה?
לא, אני לא מתפלא. אני מתפלא,
אבל זה ככה.
אני מתפלא על משהו אחר. לא, בזה אין לי ספק. ואני לא מתפלא כי מן הסתם, אתה יודע, הם הגורמים החזקים ביותר בעולם. ומן הסתם, הם משפיעים כלפי מטה. זה לא שהגורמים הקטנים והחלשים, הם משפיעים עליהם. אני אומר, וגם ברפואה, אנחנו רואים איזושהי מגמה שיש איזושהי הכתבה של איזו מנגינה מסוימת שבאה מכיוון ארגון הבריאות העולמי. עוד פעם בשיחה נפרדת של מה קורה בתוך הארגון הזה, מי משפיע עליו, מי לא משפיע עליו, איך קובעים שם המדיניות, איך קובעים מתי חירום, איך מטפלים בחירום, יש פה המון נושאים. זה בא מלמעלה.
אני מסכים איתך. צריך לזכור שארגון הבריאות העולמי הוא גוף מייעץ בלבד. אין לו שום סמכות. והסמכות, לפחות בשלב הזה, עדיין היא בידי המדינות עצמם. אם אנחנו לוקחים בתור דוגמה את האיחוד האירופי, אם האיחוד האירופי מחליט, וזה זכותו, שאתה לא יכול להיכנס לתחומי אירופה אם לא התחסנת והחיסון היה לפחות בששת החודשים האחרונים, מה תעשה? או שלא תבוא, או שתתחסן. אם הדבר הזה יקרה בצורה גלובלית, או שתישאר בישראל, או שתתחסן.
נכון, אבל פה אתה מתאר סיטואציה שבה מדינה אחרת בוחרת לעשות משהו, או קבוצה של מדינות, ואתה אומר, בסדר, אני אין שום השפעה או סמכות עליהם. אני שואל שאלה אחרת, אנחנו פה, מערכת הבריאות שלנו, מושפעת, להבנתי, מהסנטימנט או רוח המפקד, מה שנקרא, מארגון הבריאות, השפעה שהיא השפעה מכרעת על האם חירום או לא חירום, איך מגדירים מתי זה מגפת סוף העולם או לא מגפת סוף העולם.
האם זה באמת חיסון? האם זה באמת חיסון? אם הוא לא מונע הדבקה ולא מדביק.
מי שיצא פה קצת תמים זה אתם.
קודם כל אני בעד מידה בריאה של תמימות.
כי אנחנו מושפעים מהתנודות בנסדק, ואנחנו מושפעים מהאום, ואנחנו מושפעים מהאיחוד האירופי, ואנחנו מושפעים מהסינים.
נכון.
אז מה השתנה?
לא, מה שהשתנה זה שאנחנו מושפעים, נגיד מבחינה כלכלית, מהנסדק. אוקיי, ניקח את הדוגמה שאתה אומר. וההשפעה היא כזו או אחרת, אבל כשזה מגיע למצב שבו כבר מישהו בא ואומר לי, אני... עוד פעם, בכפייה עקיפה, נקרא לזה בעדינות, כפייה מאוד ישירה, אבל נגיד עקיפה, אני רוצה להזריק לך משהו שיכול לעשות לך מיוקרדיטיס, זה כבר משהו אחר.
אני מסכים איתך, זה משהו אחר בפרקטיקה, אבל בעיקרון זה אותו דבר.
עולם כמנהגו נוהג, אתה אומר שעולם כמנהגו.
אבל כן, אבל השאלה היא, אתה באמת, אני לא, לפי הפעילות שלך, זה לא נראה לי בן אדם שבא ואומר, טוב, ככה זה, זה גורלנו, בוא נשב ונבכה למר גורלנו.
אני חושב, להפך. אני חושב שאם האום היה משפיע עלינו כמו שהאום חושב שהוא משפיע עלינו, אז את ענייני הביטחון שלנו הייתה מנהלת מועצת הביטחון של האום. ואנחנו לא מרשים שזה יקרה.
נכון, אבל מה שקורה...
אז כמו שמועצת הביטחון של האום לא מנהלת לנו את ענייני הביטחון, ככה ארגון הבריאות העולמי לא צריך לנהל לנו את...
הוא לא צריך, אבל אני חושב שאפשר לראות קשר שהוא בעיניי לא מקרי או סתמי, בין איזה סנטימנט מסוים של אופן, גם מאיפה באו כל הרעיונות האלה של, אנשים נופלים ברחובות, אז הפתרון הוא סגרים. זה בא מסין, אוקיי? סין היא מאוד דומיננטית בתוך ה-WHO. כל חבורת גייטס וחבורתו, הם מאוד, הרי הוא, יש לו אובססיה עם חיסונים ומחקרים על חיסונים ודיבור על חיסונים. הוא כל היום רק באובססיה על הדבר הזה. ואתה מקבל, בעצם שנוקחים את הפרקטיקות הכי מחמירות וקיצוניות, אפילו לא נכנס לסיבות, למה? והדבר הזה מגיע אליך הביתה תוך שנייה.
אז אני יודע, אם מישהו היה מראה עם הדגל שלו מדיניות יותר מחמירה מאיתנו, ואנחנו עושים את הפרשנות שלנו על זה, ומתנהלים ככה, זה משהו אחד. אבל זה היה הפוך, אנחנו נתנו את הפרשנות הכי מחמירה, ומדינות אחרות גזרו מאיתנו את ההתנהלות שלהם. עשינו הכי הרבה סגרים, השארנו את הילדים הכי הרבה זמן מחוץ לבתי ספר, היינו הראשונים עם תו ירוק, היינו ראשונים בהכל.
הזרקנו הכי הרבה פעמים.
אנחנו סימנו לכולם, ואנשים אמרו, טוב, הישראלים.
אוקיי, אני מתחיל לשאול שאלות ככה לסיכום. אתה חושב שהחיסונים, כמישהו שמתמחה באימונולוגיה, יהיו מוצלחים מהנתונים שאתה רואה היום? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, איזה נתונים שהוצגו כנכונים התבררו כשגויים היום? איזה תופעות, איזה נתונים, מה הוצג בתחילת המגפה כבטוח ויעיל, והיום ברור לחלוטין שהוא שגוי. שמעתי שיחה שלך עם רצף לוי והיה שם כמה אנקדוטות ש...
אז ככה, אז זה שתי שאלות שהתשובות להן הן מאוד פשוטות. שאלה הראשונה זה אם החיסון טוב, הוא לא טוב.
אוקיי.
הוא לא טוב כי חיסון צריך לחסן. אוקיי? הוא לא תרופה.
אם הוא לא מונע
ידבקות, אז הוא לא. עכשיו בוא נחלק מהתשובה לשאלה השנייה. זה התחיל בזה שה... חיסון מונע הידבקות ב-95%. ואז השתנה שזה בעצם לא מונע ב-95%, זה ב-60%. ואז זה לא 60%, זה 40%. ואז זה לא מונע הדבקה.
כן.
ואז, אבל זה לא מונע הדבקה, אבל זה כן מונע מחלה קשה.
כן.
ואז גם זה לאט לאט התפוגג. אז אולי בהתחלה זה גם מנע הדבקה, ואולי בהתחלה זה גם מנע מחלה קשה, אבל כחיסון זה חיסון שנכשל כישלון קולוסלי. אני לא מבין איך משרד הבריאות עדיין מנסה לשווק את החיסון הזה, שהוא רלוונטי לווריאנט שכבר שנה לא ראינו אותו, ושידוע שהוא לא מגן מפני הדבקה, ושהוא כנראה גם לא מגן מפני מחלה קשה. לא, לא ברור.
תראה, אני לא יודע אם אתם בחישוב הזה שלכם נכנסים גם לערכים שליליים, אבל ברגע שיש לך כזה היקף של פגיעה, אז זה לא שהוא לא יעיל ב-95%, הוא פוגעני ב-70%.
אנחנו בואו, כרגע התוצאות...
הוא במינוס 70.
התוצאות הם
במינוס 70.
ירידה באוכלוסיית...
אז יש עוד נתון שמשרד הבריאות וגם פייזר וגם ה-FDA כאילו התעלמו ממנו, וזה הדבקה בשבוע הראשון אחרי הזריקה.
התעלמו... הסתירו.
הסתירו, כי אתה לא מחוסן, אז זה לא...
כן.
ובעצם כנראה שהסתירו שם...
לא רק מדבקה, אלא גם מוות.
כן, כן. כנראה שמה שמתחבא שם, זה כל אלה שהחיסון איכשהו הגביר את ההדבקה. אתה יודע, כשאתה לא שקוף, אתה לא שקוף, זה בעיה.
אותי מה שמעניין, ככה באמת אנחנו לקראת סיום, אבל אותי מה שמעניין זה המקום של החזון האישי שלך, אולי גם של מחץ, מבחינת הפתרונות, מה ייקח אותנו למציאות מתוקנת יותר, מבחינת הפתרונות קדימה, איזה סוגים של פעולות אזרחיות, פעולות פרלמנטריות, מה, איך פותרים את הסיטואציה
הזאת? אני גם אוסיף, איזה רפורמות היית רוצה לראות, איך אתה רואה את העתיד?
אז בעצם יש שני דברים שצריך לעשות. אחד, צריך באמת להבין מה קרה פה בשנתיים האחרונות. באמת להבין. אוקיי? לפתוח את הכל, מי שצריך לשלם את המחיר, ישלם את המחיר, אבל זה כמו מלחמת יום כיפור. הייתה קטסטרופה, בואו נלמד מזה. אוקיי? וגם אז, עפו כמה ראשים, כי מה לעשות? לפעמים...
היו טעויות.
היו טעויות. היו, כן.
זאת אומרת, בלי התבוננות, במתן דעת מלא... על הזיופים ועל השקרים, לא תהיה התעוררות.
נכון, לא, זה לא רק זה. אתה לא יודע איפה לשים את האצבע, איפה היו הכשלים. אתה רוצה שהכשלים האלה לא יחזרו, אתה רוצה... המילת מפתח פה זה שקיפות. אתה רוצה לשכנע אנשים שהטיפול שאתה נותן להם, וזה לא משנה איזה טיפול, הוא יותר טוב להם מלא לקחת את הטיפול. כי תמיד עומדת בפניך ההחלטה. כן לקחת את הטיפול, לא לקחת את הטיפול. זה החלטה שלך. גם בזריקות, זה הייתה החלטה שלך. רק שפה הכפייה, היה פה מקל שהממשל החזיק, ועדיין יכולת להחליט, אני לא מתחסן ואני אסבול את
הצורות. אולי קצת אני אסבול, אולי אני קצת יאבד את העבודה שלי, אולי אני אקבל קצת דמוניזציה בכל מיני גופים, סנקציות קלות של ביטוח לאומי.
אני לא מוריד מזה את החשיבות של זה ואת עוצמת הפגיעה. זה בדיוק ככה. ועדיין יכולת להגיד, על גופתי לא מתחסן.
הבלתי מחוסנים, אגב, אני מעדיף אותם.
שיורים וריאנטים ברחובות.
מה ישנה את הסנטימנט ואת דעת הקהל בצורה הכי אפקטיבית בעיניך?
אמת, שקיפות.
אני רוצה שיודו. יודו בטעויות. יודו בנזקים. יודו, אתה יודע מה? זה, אנחנו, בתור מחץ, אנחנו במקום נהדר. כי כל מה שאמרנו קרה, כל מה שאמרנו. תפתחו, בפעם הבאה, תפתחו את הבמה ליותר מכל אחד. יש פה דברים שהם לא הגיוניים במדינה דמוקרטית. יש את הצוות לטיפול במגפות, הוא מונה 80 אנשים.
וטרינרים בין השאר, לא?
לא, עזוב את הרכב.
קציני ביטחון.
אתה לוקח 3 אנשים רנדומליים ברחוב, יש לך 4 דעות. אבל ההחלטות של הצט"ם, כולם התקבלו פה אחד. פה אחד! איך זה יכול להיות?
צביקה, אני שואל אותך משהו אחר. אתה מדבר על סיטואציה רצויה, שהלוואי וזה היה ככה, שאנשים היו מודים בטעויות, מודים בבעיות שהיו, אבל הסיטואציה היא שכמו שאמרנו גם קודם, זה לא קורה. אנשים לא מודים בטעויות.
יצטרך לבוא גוף
חיצוני. איך אנחנו מביאים את הסיטואציה הזאת לקרות באופן, כי הרי זה לא יבוא מהם.
זה יצטרך להיות עם איזשהו גוף חיצוני שיבדוק את זה. אתה יודע, זה נורא, זה יהיה מאוד קשה למצוא...
מה, אתה מדבר על ועדת חקירה שתבוא מהממשלה?
לא, זאת בעיה חקירה.
זה לא יקרה.
ועדת חקירה מהממשלה, כי אנחנו בסיטואציה שמי שעכשיו באופוזיציה היה קואליציה לפני זה, ושיתף פעולה עם הדבר הזה, ומי שעכשיו קואליציה היה אופוזיציה לפני זה, ועכשיו הוא שיתף
פעולה עם זה. אז אוקיי, בגלל זה אני שואל מה בעיניך, ואני שואל באמת, זה לא...
תצטרך לבוא ועדת חקירה חיצונית, אזרחית.
זאת אומרת, אנחנו נצטרך להקים איזה סוג של טריבונל, או אזרחי, או...
לגמרי, כי המידע לא ייחשף מעצמו.
מכירת חיסול, חברים, מכירת חיסול, הפודקאסט מגיע לסיומו, אני ממש רוצה להודות לך, צביקה, על ההתייחסות, על הלב, על הזריזות, על הזרימה, תודה רבה על הכל, ממש נשמח ושמחנו. אתה, ערן בריל, בהרבה מובנים.
לא תמיד.
עלו פה כל מיני שאלות. לגבי החיסונים, לגבי מחקרי הבטיחות של הילדים, שזה אני חושב שמשהו שכדאי להעמיק, לגבי הפוליטיקה, לגבי התקשורת ועוד דברים, אנחנו מזמינים את כל מי שמתנגד, כל מי שחושב אחרי, כל מי שרוצה להראות דעות אחרות, להגיב, לכתוב, העיקר שיהיה שיח וניסיון להגיע לאמת, ליבון משותף.
יש אנשים שמכחישים את הפודקאסט?
כי זה באמת עיקר, מכחישי מחירת חיסול. אני רוצה להגיד תודות, תודה רבה לאורי קיטן על הסאונד, על המצלמה, על העזרה, על השכנות הטובה והחברות. אני רוצה להגיד תודה לעודד וייס על המוזיקה, לרן ססון על האנימציה, ולכל עם ישראל, שנזכה באמת להיות ביחד באהבה ובחיבור אמיתי, ושנראה את הזיכוך של המערכות לטובה ולמעליותה. אז תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.